שנחוץ שווה חוץ שכנפה, ובחיל אורחים ואורחים ובחיל ולחדה, אופיות יודקה ואופיות רסקה בחודש חלים שם כל ישראל. אנחנו ממשיכים בתיקון 26, תיקון כפוו. אצלנו זה הדף הראשון של התיקון, מספר 1. אני חוזר על הקטע שהתחלנו, ובגין דה באמצע העמודה האמצעית, בשביל התעוררות הגאולה. המינוח השייך לגאולה הוא התעוררות, כיוון שהגלות נקראת שינה, ולכן כשמדברים על גאולה מדברים על התעוררות, שנאמר השפעתי אתכם בנות ירושלים. אתם זוכרים את החידוש שירד בתחילת השנה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, היה אמור לומר השבעתי אתכן בנות ירושלים. אלא שלא מדובר על הבנות של ירושלים, אלא על עצם הבנייה של ירושלים. השבעתי אתכן לבנות את ירושלים. זאת אומרת, במה נדע כי הגאולה מתחילה? בעצם העובדה שעם ישראל חוזר לארצו ומתחיל לבנות את ירושלים, והקדוש ברוך הוא משביע אותנו לבנות את ירושלים. השבעה פירושו של דבר בעולם הטבע, מלשון שבע, השבעתי. אני לא מדבר איתכם ברוחניות, אני לא מדבר איתכם במושגים של שמונה של נשמה, אלא במושגים אפקטיביים של בניין אמיתי, של בתים, של רחובות, של כבישים, של ירושלים של מטה. כיוון שהקדוש ברוך הוא לא נכנס בירושלים של מעלה, עד שעם ישראל בעצמו לא ייכנס לירושלים של מטה. ולכן השבעתי אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא, משביע את הנשמות של ישראל, שלא ידחקו את הקץ אפילו על ידי תפילה יותר מדי בצבאות, כלומר בשתי ספירות נצח והוד. במילים אחרות, כשנעבור את ספירות נצח והוד, השבועה תיגמר. וזה בדיוק מה שקרה. בנצח והוד לא בנינו את ירושלים, ירושלים הייתה בחורבנה. על ספירת ההוד נאמר כל היום דווה, אותיות הוד, והאלף החמישי. לעומת זאת, באלף השישי נגמרה אותה שבועה, הסתיימה אותה שבועה, ואנחנו כן יכולים וצריכים, מצווים לבנות את ירושלים, לכן בצבאות ונצח והוד, הנקראים צבאות, שמה השבעתי אתכם. או באילות השדה, או במלאכי עולמות בריאה, יצירה ועשייה. זה נקרא אילות השדה. איילה. בלשון רבים, כמה איילות יש, גם בבריאה, גם ביצירה, גם בעשייה. וכל זה, אם תעירו ואם תעוררו את האהבה. להמשיך אל המלכות מהאות הבינה, שהיא בחינת אהבה. כלומר, לא להביא אורות למלכות באותן ספירות של נצח והוד, לא להביא שפע, לא להביא אהבה, לא להזדהות במרכאות, זה לא הזמן, בשתי הספירות נצח והוד, כלומר באלף הרביעי ובאלף החמישי.
מה שבאלף
שני בתי המקדש היו בספירת הוד. עד שתכפת. עד שתתבקש המלכות לזעירנפין. כלומר, יש כאן עניין של חפת, של רצון עז, מתי? בשף, באלף השישי. שף חפת, שתכפת. זאת אומרת, באלף השישי, שנקרא שף, כך אומר הבן ישחי, החפת, התשוקה של המלכות, להתחבר לבעלה, אותה תשוקה תתעורר. ואז גם כן תתעורר שוקתו של זעירנפין כלפי המלכות, ותתבקש המלכות לזעירנפין, ויהיה רצון לפניו. זאת אומרת שכשעם ישראל ישוב לארצו, הרצון האלוהי יתעורר מחדש לפניו, בגלל שהביאה לארץ ישראל היא חזרה למצב של פנים. בגלות אנחנו באחוריים. אין זיווג, אסור למלך להתייחד מחוץ לארמונו, ארץ ישראל, ולכן כשחוזרים מאחור לפנים יש נסירה. הנסירה הזאת מנתקת שש מדרגות בין הזכר לבין הנקבה, כדי להפוך מאחור לפנים. אותם שש מדרגות אומר רבי יהודה פתיה, לפני 150 שנה בערך, שאותה נסירה כאמור תביא לחורבן של שש. וראינו 6 מיליון של יהודים שהלכו בגלל שיש מצב של הפיכה מאחור לפנים. וכל זה כדי להקים את המלכות מן האפר, היסוד הכבד, היסוד של הדיכאון, היסוד של הכבדות, של חוסר מעט, של חוסר רצון להתעורר, של חוסר אנרגיה. כל זה ביטויים של הגלות. ואי הוא ומשה רבנו, שהוא סוד הדעת המתפשטת בתפארת, ערך ריח ביטרין תפוחים, הריח באפר, ריח של שני תפוחים שהם סוד החסד והגבורה, כי משה נמצא בתפארת. התפארת מגלה את מה שיש בחסד ומה שיש בגבורה, זה נקרא שני תפוחים, והתפארת מחברת בין החסד לבין הגבורה ומגלה קו חדש, קו אמצעי. זה משה רבנו, כלומר שמשה רבנו מחבר את אברהם איש החסד ואת יצחק איש הגבורה. כלומר שמשה רבנו הוא כמו יעקב, רק שמשה נמצא בפנימיות ויעקב נמצא בחיצוניות. אז הנשמה של יעקב נקראת משה רבנו. ומה עושה משה רבנו כשהוא מקבל את הריח משני תפוחים, חסד וגבורה? מריח את הריח גם למלכות, נותן למלכות להריח גם כן, כי הריח, כידוע בגמרא, זה תענוג לנשמה. איזו חוש שהנשמה נהנית ממנו, הריח. על כל נשמה ונשמה, על כל נשימה ונשימה, כל הנשמה תהלליה, כל פעם שאתה נושם, אתה בעצם מביא כוח של חמצן, לא רק מבחינה פיזיולוגית, אלא גם מבחינה פנימית. למי זה מגיע? למלכות. כמובן שיסוד הריח הוא זכר, ולכן הריח מלשון רוח ניתן לנקבה, שהיא הנפש. אז הנפש זקוקה לרוח, ולכן הריח, הבוסם, חשוב לנשים, כי הן משלימות את עצמן דרך הרוח של הריח, של הבסמים, שזה בעצם יסוד הזכר. ואיתמר בהו שנאמר בריח, וריח אפך כתפוחים. כלומר, הריח שנמצא באף, האף זה חימה, זה זעם, זה כעס של הנקבה. אין עדיין ריח, היא לא קיבלה, אז היא במידת הדין. הריח בא וממתק את המלכות, ממתק את מידת הדין על ידי בוסם. ולכן ריח הפך כתפוחים, ברגע שהריח של התפוחים מלשון הזכר, כתפוח בעצי הים, כן דודי בין הבנים, אז כשהמלכות שהיא נקבה מריחה את ריח התפוח, והריח שאת מריחה באפך הוא ריח של תפוחים, אז מה קורה לה? היא מתעוררת תחת התפוח עוררתיך, נכון? ככה כתוב בשיר השירים. זאת אומרת שהתפוח מעורר את המצב של המלכות משינה, מתרדמה, למצב של ערנות. בשביל מה כל זה? כדי להכין אותה, להכשיר אותה לזיווג. והיינו שזירנפי נותן את הערות של החסדים ושל חסד גבורה תפארת, כמובן, למלכות. כי תפוחים זה חסד וגבורה, ומשה רבנו שמביא את הריח הזה הוא בעצמו תפארת, כל זה ניתן למלכות. ולפי שתפארת כולל את כל הוו קצוות, חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, כל זה נקרא תפארת. אז התפארת שהוא קו אמצעי הוא כולל את הכל, כמו שמש עם שש קרניים. אז כל זה מאיר למלכות, נותן את ההערות של החסדים של חסד גבורה תפארת למלכות. ומה העניין הוא? לכן מפרש, מה העניין הוא? צרי סמכי קשות, במה נרמזים נצח והוד שהם שני עמודי התפארת הנקרא אמת? ואומר, אינון צרי רימונים, הם סוד שני רימונים, הפכנו עכשיו את התפוחים לרימונים, שעל ידי זה, שזה רומז מה שכתוב לך דודי, הנצו הרימונים. יש כאן ניצנים חדשים של רימון, כנגדם עשה שלמה בבית המקדש רימונים לשני עמודים, יכין ובועז. שני העמודים בבית המקדש היו כמו שתי רגליים, שמעמידות כביכול את הקודש העליון בעולם שלנו, ולכן בבית המקדש צריך כאילו לדמיין שהקדוש ברוך הוא מניח את רגליו בעולם הזה, ועמדו ביום ההוא רגליו על הר הזיתים. אז יש עמידה אלוהית בעולמנו, זה דמיונם של שני העמודים, אחד נקרא בשם יכין ואחד נקרא בשם בועז, ושניהם כנגד שתי הספירות נצח והוד, כמו שתי רגליים שמעמידות את האדם. כך הקדוש ברוך הוא עומד בעולמנו בדמותו של בית המקדש. ולכן שני העמודים, מה עשה שלמה המלך? הוא שם בהם רימונים הרומזים על נצח והוד. כלומר, לא רק שהנצח וההוד זה שני העמודים, שלמה המלך הוסיף רימונים על אותם עמודים, כדי שכל זה בעצם יממש את הבניין הזה של הזיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. שזירנפין נותן למלכות את החסדים, נצח והוד. אגוז דה צדיק. אגוז הוא סוד היסוד הנקרא צדיק. לכן גם כן כשאוכלים אגוזים בט"ו בשבט למשל, צריך לכוון על ספירת היסוד. אל גינת אגוז ירדתי. מי זה הגינה של האגוז? המלכות. המלכות הוא יסוד, והגינה של האגוז זה המלכות. צריך לרדת אל המלכות. מה זה אל גינת אגוז ירדתי? כל המגמה שלנו היא להגיע למלכות. לא לשכוח את הדבר הזה בחיים. כל מה שאתם עושים, כל מצווה שאתם מקיימים, כל לימוד שאנחנו לומדים, הכל רק מגמה אחת, להביא את האור של האינסוף ברוך הוא אל המלכות, בדמותה של כנסת ישראל. ואם אנחנו לא עושים את הדבר הזה חז ושלום, אנחנו מקצצים, אנחנו מפרידים בין הדבקים חז ושלום, וזה איסור חמור. לכן כל הזמן לשם ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה. לכן האגוז הזה מספרו צוב. כן, תקרוא את המילה אגוז, זה עולה בגמטריה 17, שזה טוב, כי היסוד נקרא טוב, זה אחד השמות הנרדפים של היסוד, כי הוא מטיב עם המלכות. בסוד מה שכתוב, אמרו צדיק כי טוב. מה עושה הצדיק? מביא טובה. מכאן שטובה זה השלמה של החסרונות. כשאני עושה טובה למישהו, כשאני מטיב עם מישהו, זה אומר שאני משלים את חסרונותיו. וזה היסוד עושה. זאת הפונקציה, זה התפקיד של היסוד, למתק את המלכות ולהשלים אותה. לעשות אותה עשירה, כי המלכות נקראת דלה וענייה. לכן אל גינת אגוז והשכינתה. הגינה של האגוז זה השכינה. זו השכינה שהיא גינה. השכינה נקראת גינה. למה? כי זה גן ה. גינה זה גן של מלכות. זה גוף, נשמה, שמתגלים במדרגה האחרונה של שם הוויה, האחרונה. אז גוף ונשמה זה ג' נון, זה גן, והאחרונה זה הביטוי של המלכות. לכן היא נקראת גינה. שבה מתייחד היסוד הנקרא אגוז. האגוז לא מתייחד עם המלכות, האגוז לא מתייחד עם גינת האגוז רק במקומה, כלומר בארץ ישראל. הוא משפיע בה את כללות חמישה חסדים. רש"י אומר שמי שלא יצא ממצרים ומת במכת חושך, הוא מכנה אותו רשע. והוא מביא לבא שם שלא רצו אותם אנשים לעלות לארץ ישראל, יקראו רשעים. ודאי הוא, ואמר שלמה, וזה שאמר שלמה המלך, אל גינת אגוז ירדתי. כל החיים שלי דאגתי לדבר הזה, להביא את הדברים לגילוי מוחשי ממשי במלכות, כדי שהדברים לא יישארו ארטילאים, מנותקים מהמציאות, אלא להפך, הקדוש ברוך הוא, אנחנו עוזרים לו כביכול לרדת ולמלא את העולם הזה, כי מלאה הארץ. זה המלכות, דעה את השם, כמיים לים מכסים. כי צריך להוריד. וירד השם, פירושו התגליה, יש גילוי. במושג ירידה, יש גילוי. כל ירידה היא גילוי, היא לא שינוי מקום. הקדוש ברוך הוא לא יורד למעלה על הר סיני, אין לו לאן לרדת, הוא גם לא מוגבל במקום ולא בזמן. מה זה ירדתי? אז אני כבר לא למעלה, אני למטה. חז ושלום. אז מה זה ירדתי? התגליה. מיד יש תרגום, אונקלות, וירד השם על הר סיני, זה התגליה. הרב יורד למדרגה של התלמידים כדי להמחיש להם את המחשבה הפנימית. זה נקרא ירידה. נכון. נכון. כל חיבור דורש ירידה. ולכן גם הגבר צריך להתכופף ביחס לאשתו. כלומר להביא אליה, להמחיש שהוא מוריד אליה את האורות העליונים. אז מה זה אל גינת אגוז ירדתי? מה זה ירדתי? פעם? פעמיים? לא, כל החיים שלי. כל החיים שלי ירדתי. שעסקתי לחבר ולייחד את זון. זה מה שאומר שלמה המלך. זאת הייתה הדאגה שלי. זאת הייתה הדאגה של כל אחד מאיתנו. זה מה שאתם צריכים להגיד עד 120. כשישאלו אתכם מה עשיתם בחיים, דאגתי לחבר זכר ונקבה כל החיים שלי. את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. כל מה שעשיתי זה היה רק בכיוון הזה. רבותיי, זה לימוד לחיים. כל מה שאתם עושים, לא חשוב באיזה תחום. אם זה בקודש, אבל החידוש זה גם בחול. כל הזמן תגידו לשם ייחוד, ולא רק תגידו, תחשבו באמת שאני עכשיו באקט מאוד פשוט הזה, החיצוני לכאורה, כמובן שבקודש זה מורגש יותר, אבל גם בעניינים של חול, אני עושה את הכל כדי להביא אלוהות לעולם הזה. אז אתם יכולים להגיד את זה, גם אם אתם לא חושבים על זה כל רגע, תגידו את זה. מדי פעם, יש לכם איזו התפקחות, תגידו, אני מגלה דעתי, הקדוש ברוך הוא, שכל מה שאני עושה, גם אם אני לא אומר את זה, אני עושה את זה לשם הדבר הזה, לשם גילויך בעולם. זה מה שמעניין אותי.
זה בסדר להגיד אדמיה ועצים? זה לא להגביל את החיים שלנו?
החיים מוגבלים ל-120 דורות. זה לא 120 שנה.
יש לנו תגובה שזה
לא, כי אחרי...
יש מדעים שכבר רוצים...
אתה לא הקשבת למה שאמרתי. זה לא 120 שנה. זה 120 דורות. 6,000 שנה, זה העולם הזה. של הזמן. זה 50 דורות כפול 120. 120 דורות יש בהיסטוריה של 50 שנה כל אחד. זה נקרא... עד 120, לא עד 120 שנה, עד 120 דורות. אחרי זה הזמן נגמר, אנחנו עוברים למימד אחר. נמשיך לחיות בצורה אחרת. בסדר? אז זה אין סוף. וכל זה בשביל התעוררות הגאולה העתידה. במילים אחרות, אנחנו צריכים לעסוק בנושא אחד, רבותיי. רק בנושא אחד. והוא הנושא המפחיד הרבה אנשים, הגאולה. אנחנו לא מספיק מבקשים, לא מספיק דורשים, לא מספיק עוסקים בנושא, כי צריך לעורר את הדבר הזה. איך מעוררים דבר? לומדים אותו. ברגע שאתה עוסק בנושא מסוים, אתה מעורר את התשוקה לנושא הזה, לעניין הזה. וזה לא צריך להישאר דברים למעלה. צריך להוריד אותם, לממש אותם במציאות. אז ברוך השם יש לנו סקופים חדשים היום, כן, כל דבר זה סקופ. כן, איך הגיע בכלל טראמפ למפה הפוליטית זה סקופ. לא יודעים איפה זה צד. אז הקדוש ברוך הוא משחק עם העולם הזה ומביא את השחקנים שמשנים את הדברים בעל כורחם. הם בובות. אף אחד לא מבין מה הוא עושה בכלל. אנחנו ברוך השם עם ישראל, יש לנו את הכוח של הלימוד, אין לאף אומה את הלימוד הזה. אנחנו יודעים גם לכוון את המהלכים. כלומר, אנחנו משתתפים בגילוי האורות, כמו שהמכוונים בסידור, חכמי הקבלה, מה הם עושים בכוונות שלהם? הם פשוט מלווים את האור בירידתו מן העולם העליון אל העולם הזה. אז הם רואים את כל הצינורות שדרכם עובר האור. זה נקרא לכוון. אז מה קורה שאתה מכוון? אתה פשוט משתתף בגילוי הזה. בהכל. לא בתפילה. תפילה זה חיי העולם הזה. תורה זה חיי העולם הבא. תורה זה נצח, תפילה זה רגעי. אסור להחליף חיי עולם בחיי שעה. חיי עולם זה לימוד התורה, חיי שעה זה תפילה. אז צריך לדעת לנווט בין שני הדברים. ואתה מרמז במילה גינת, שהיא במלכות, שהיא ראשי תיבות ג' גימטריות, רוצה לומר חשבון האותיות, ג' מלשון גימטריה, שזה אחת מהזוויות של לימוד התורה, לימוד הגימטריות, לתת ערך מספרי, משקל, לכל אות, דעינון פרפראות לחוכמה. זה חלק מהלימוד, לדעת כמה המילה הזאת שוקלת, ואם אני מוצא מילה אחרת ששוקלת אותו משקל, יש קשר בין שתי המילים, גם אם אני לא רואה אותו. זה נקרא פרפראות לחוכמה, שהן כמו הפרפראות שאוכלים בכינוח סעודה לתענוג. זה מנה אחרונה, זה גלידה. כלומר, לא עושים שיעור, לא בונים שיעור על גמטריה. אבל בסוף אתה יכול להביא כמו מנה אחרונה, איזה דובדבן, כספת. כך הגמטריות הן כאין כינוח סעודה ותפלים לחוכמת התורה. לא לבנות שיעורים על גמטריות, זה תוסיפו בסוף. מי שבונה את כל השיעורים שלו, את כל התורה שלו, זה כמו גמטריה של זה, זה כמו הגמטריה של זה, זה לא מחזיק מים. אני יכול לקחת ספר טלפונים ואני אמצא לכם גם כן אותם גמטריות. לא קשור בכלל לכל העניין. אז מה כן? כשבנית כבר מהלך שלם, אתה יכול להביא בסופו של דבר, וכל זה גם כן עולה בגמטריה ככה, וואו. אבל אל תבנה את כל המהלך על גמטריה. אז זה ג' גמטריות. נון, נוטריקון. מה זה נוטריקון? כמו מילה קרמל, שנוטריקון קר מלא. זאת אומרת, אני משחק עם המילים שאני עכשיו אומר אותן. זאת אומרת שאני מפרק את המילה לשניים, שלושה מושגים חדשים שגנוזים בתוך המילה שאמרתי. בסדר? למשל, אם אני רוצה לומר תפוז, אז אני חושב תפוח זהב, אז זה נקרא נוטריקון. אם אני רוצה לומר למה, אני יודע שזה לשם מה. עשיתי קיצור של לשם מה, והפכתי את זה ללמה. אז אותו דבר כאן, קרמל מלשון קר מלא, לחם, כיכר לחם מלאה, זה נקרא רושך עלייך כקרמל, ודלת רושך כארגמן, אז אתם משחקים עם המילים, זה נקרא נוטריקון. כמובן במסכת מנחות, דף סמכבב עמוד ב' וכדומה, תף, עכשיו אנחנו בתף של גינת, אמרנו ג' גמטריות, נון, נוטריקון, צו, תמורה. מה זה תמורה? דהיינו חילופי אותיות באטבש. אני יודע שלמשל מול האלף יושבת צו, אז אני יודע שאותה מילה למשל, מצווה, לקחתי את המילה מצווה, ואני יודע שבאקבש, כלומר כשאני מחליף א' בת' את האות הראשונה עם האות האחרונה ואת הבית בשין וכו' וכו', אז מם וצ' זה יוצא לי י' וכ', י' וה'. אז אני יודע שמצווה זה י' כ' וכ'. כל פעם שאני מקיים מצווה אני כותב את שם השם. אז זה נקרא בעצם תמורה. עולם התמורות, עולם השנויים. והיה הוא ותמורתו. יהיה קודש. זה בעצם הצירוף של חודש שבט. כלומר, בחודש שבט יש כוח מיוחד לתמורות, להמיר משהו. לפעמים אנחנו ממירים דולר בשקלים, נכון? אז כאן לא מדובר על המרת כספים, מדובר על המרת הרע, הלבוש הרע, ללבוש חדש של טוב. לא התוכן, התוכן הוא תמיד טוב, הלבושים הם בישים. התוכן הוא קודש, רק שהלבשנו את הקודש בלבושים צועים, ואנחנו צריכים להחליף את הלבושים האלה ולתת להם צורה חדשה, לבוש חדש, סמלה חדשה, הדרך.
גם העונה שהכל מתלבק
מחדש. זה בדיוק מה שאני אומר על עניין של שבט. או באותיות שלפניהם, או באותיות שאחריהם, כלומר, אני לוקח את השם של יואל, ואני יודע שלפני היוד יש ת' וכן הלאה, ואחרי היוד יש כף, אז אני בניתי עכשיו מיואל שני שמות חדשים, אחד שלפני יואל ואחד שאחרי יואל. אתם מבינים איך זה עובד? זאת אומרת שיש כאן גם דע מאין באת ולאן אתה הולך, אפילו בכל דבר. מה היה לפני יואל ומה יהיה אחרי? לאן פני מועדות, מה אני צריך לעשות בחיי, איפה אני בעולמי. אז זה, כל זה נקרא תמורות. אז יש בעצם גמטריות, יש נוטריקון ויש תמורות. כל זה נקרא גינה. וכל אלה ג' דברים הם במלכות שנקראת גינה. כל זה מתגלה בעצם במלכות. כי זה תורת הגילוי, תורת ההופעה, המסך האחרון שעליו מוקרן הסרט. ואתה מפרש דבריו, עכשיו הזוהר יתחיל לפתוח, לפתח את כל מה שהוא דיבר עליו בנושא הגינת. גמטריות, דהיינו אדמי הוויה, סליג וחושבן אמן. הנה למשל, בגמטריות, אני יודע שטו בשבט זה ראש השנה לאילן, או אחד בשבט, לא חשוב עכשיו, העיקר שזה ראש השנה לאילן, אז אני לוקח את המילה אילן, ואני רואה שזה בגמטריה אמן. 91, אז מה יוצא לי מזה? אז יוצא לי מזה שהעולם הצומח, העץ, לצורך העניין, מה הוא? הוא לא סתם עץ. הוא רמז לחיבור שם הוויה, י' כבקה, שהוא עולה 26, לבין שם הגילוי שהוא אדמי, שהוא עולה 65. אז 26 ו-25 זה יוצא לי אילן, זה יוצא לי אמן, כלומר דרך האילן אני מאמין, אני מאמן. ומי בעצם המאמין הראשון? הקדוש ברוך הוא בעצמו. למה? כי הוא מה הוא עושה? הוא מחזיר שכינתו לעולם הזה. זה נקרא לאמן, הוא מאמת את עצמו. אם הוא אמת עליונה, מנותקת מהמציאות, אז זה לא נקרא אמונה. אמונה, אתם זוכרים את התרגום של המילה האמיתי. זה לאמן משהו, להביא, להמשיך, להזרים. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מאמין. יש לכם פסוק שאומר שהקדוש ברוך הוא מאמין? לא, אנחנו. אנחנו מנסים להאמין, אבל הוא... אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא, ואמונתך בלילות, לא אמונתי בך, אמונתך שלך, הקדוש ברוך הוא, לך יש אמונה. אתם מבינים שאנחנו לא מבינים? רבה אמונתך, אתה אומר את זה בבוקר, עכשיו קמתם, אמרתם ברכות השחר? מה אמרתם? מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה, נקודה. רבה אמונתך, אתה מאמין בי. כלומר, מה זה אתה מאמין בי? אתה מזרים דרכי את הערכים שלך. אני הופך להיות נושא האמונה שלך, זה לא שלי. האמונה לא שייכת לי. אני מאמן את הקדוש ברוך הוא ומגלה אותו בחיי. לכן כל זה עולה בגמטריה 91. אז המילה הזאת, אמן, היא בעצם חיבור של שם הוויה ושל שם אדנות. וזה יוצא 91, כלומר זה מכלול. מה זה 91? תשע ואחד. אחד זה מדרגה של כתר שמתגלה בתשע ספירות. אין יותר מזה. זה נקרא אמן. א', מן, אתה לוקח את א', ובעצם מגלה אותה. לרמוז שבעניין אמן, לכן כתוב כל העונה אמן בכל כוחו. מה זה בכל כוחו? לא שהוא שואל, אמן! כן, אסור לצעוק אמן יותר ממי שמברך. יש אנשים שצועקים אמן יותר ממי שמברך, זה לא טוב. אמן צריך לומר את זה, וגם לא אמן חטופה ולא אמן יותר מדי עמוקה, אמן או דברים כאלה, לא אומרים ככה. צריך לומר אמן בצורה נורמלית. אתם יודעים שרק בצורה שאתם אומרים אמן, אני יכול להגיד לכם אם אתם מוסלמים, אם אתם נוצרים ואם אתם יהודים. שהרי כולם אומרים אמן. אז אחד יגיד לך אמן, אחד יגיד לך אמין,
אמין.
כן, אז צריך להיזהר, אני יכול לזהות אותך ככה. אז אם אתה מסתערב תיזהר מאוד. לכן צריך להגיד את האמן כמו שאנחנו אומרים אותו. כמו קפטן איוב. לרמוז שבעניין אמן מתייחדים שני שמות הללו. שהם סוד זון. אז אנחנו צריכים לחבר בין זכר ונקבה. אותו דבר, כן, אהיה אדמי. אני לוקח עכשיו שני שמות, שני גילויים שונים, שני לבושים שונים, אהיה ועדני, 65 ו-21, כמה יוצא לי ביחד? 86. אז מה זה אהיה עדני? אלו שני שמות שהם בבינה ומלכות, זה הטבע, 86. זאת אומרת שאנחנו עכשיו מגלים את הבחינה של הבינה והמלכות, שהן נקבות. לכן אתם צריכים לדעת את הערך הסגולי, הערך המספרי של כל דבר ודבר. זה חשוב לדעת את זה. שוב פעם, לא בונים שיעור על זה, אבל אפשר בסופו של שיעור להביא, כן, מנה אחרונה.
למה בינה ומלכות?
כי זה שתי נקבות. אהיה זה נקבה של עליונים, בינה, ועדנות זה הנקבה שזה הרנפין. אז יש לי פה בינה ומלכות. אז אם אני מחבר בינה ומלכות, אני גם כן בעולם הטבע, כי זה הגילוי של מה שלמעלה מן הטבע, ותוך הטבע. לכן הנקבות מגלות את מה שיש בפנים כלפי חוץ. לכן זה בינה ומלכות. אז אם אני לוקח את שתי הבחינות, סליק בחושבן פי וב אלוהים, זה עולה את פו, לא הדוב. כן? אז זה פו, שזה בגמטריה אלוהים. ושופר למשל, יש לי פו. אתה צריך לדעת שהשופר הוא מחובר לבינה ולמלכות. אז כך מחלקים ומפרקים את המילים, מי שיודע את כל המשחקים האלה, אז כאן לא יותר לראות ולבנות את הערכים של מה שהוא לומד. והם עולים פו כמספר השם אלוהים, להורות שהשם אדני כלול בבינה, שהיא נקראת אלוהים חיים. היא מביאה חיות לעולם הזה. אז הבינה היא האימא של המלכות, היא נותנת לה חיים, כמו אימא וביתה. כי המלכות מקבלת השפע מן הבינה, היא דומה לה. אמרנו שיש השתבות הצורה, אתם זוכרים את המושג הזה? אז מה זה השתבות הצורה? גם בצורה, ההא האחרונה של שם הוויה דומה מאוד, זהה, להא הראשונה של שם הוויה. מה זה עושה ביניהן? סיבור. ברגע שאתה דומה, אתה מזדהה, ולכן הוא מעביר דרכך את אותו כוח. אם אני דומה לקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מעביר דרכי את השפע שיש לו. ואמר עוד, דאי הוא כינוי בגמטריה ממה. מה זאת אומרת כינוי בגמטריה ממה? כי השם אלוהים הוא כינוי לשם מה. מה זאת אומרת? אמרנו ששם מה, מה זה?
86.
לא, שם מה? שם מה זה 45. זה גאולה, אתם זוכרים? אז אומר כאן שבעצם השם אלוהים הוא כינוי לשם מה? מה זה כינוי? זה לבוש. זאת אומרת שהשם אלוהים זה לבוש לגאולה. במילים אחרות, אם אתה רוצה לדעת אם אתה נמצא במצב של גאולה, אתה צריך לגלות את שם אלוהים. לכן דומה כמי שיש לו אלוה. הבנתם? אם אתם משאירים את הדברים למעלה בחלל היקום, זה לא נקרא גאולה. גאולה זה צריך להיות פרקטי, צריך להיות מוחשי. אז זה צריך להיות בשם אלוהים, מלובש במדרגות טבעיות. לכן בעצם אנחנו עכשיו התחלנו למשל את חודש שבט, כיוון שחודש שבט עניינו להביא את הדברים לטבע, זאת הגאולה. לכן אין לך קץ מגולה יותר ממה? שארץ ישראל נותנת פירייה בעין יפה. וזה בדיוק עניין של ט"ו בשבט, לכן אנחנו נותנים זכות קדימה לפירות הארץ, שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו פירייכם, תישאו לעמי כי קרבו לבוא. כשעם ישראל חוזר, ארץ ישראל נותנת פירות, זה הולך לאותו דבר ביחד, אתה הולך לשוק, הכל מלא, בשפע, בלי עין הרע. למה זה? כי יהודים חוזרים לארץ. אז זה נקרא אלוהים, כי כל אחד שבא, כל הדר בארץ ישראל דומי כמי שיש לו אלוה. אז נעשה ממה, כמו שם י' כ' ו' כ', זה השם מן, נכון? במילוי אלפין, בגמטריה מה שהוא שם של רחמים, ודאיו עשר ספירות בלימה. מה זה עשר ספירות בלימה? עשר ספירות שנבלמות. אני צריך לבלום. מה זה לבלום? לבנות מסך. אם אני לא מקרין את הסרט שלי על מסך, על משהו שבולם את המהלך, המהלך לא מתגלה. אז כדי לגלות מהלך, מה צריך לעשות? באופן פרדוקטלי? לצאת נגדו. להתנגד למהלך, כביכול. אז זה לא ניגוד שדוחה לגמרי, אלא הוא מגלה דרך דחייתו. לכן כל דבר שאתה רוצה לאכול, אתה קודם כל צריך לבנות מהלך מתנגד. אני רוצה לשתות, אני מברך. למה אתה לא שותה? כי בלי הברכה אני לא בניתי עכשיו מסך, אז המשקה הזה לא יעשה לי כלום בפנים. רק נזק, חד ושלום. כדי שהמשקה הזה יהפוך למצב בריא, אני צריך לתת לו בלימה. זה כל הבניין של העולם הזה. תולה ארץ על בלימה. הכל תלוי על בלימות. בלי בלימה יש מבול. כן, מה הייתה השאלה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
אנחנו מדברים על הפירות של ארץ ישראל,
נכון, אבל כשהגמרא אומרת את מה שהיא אומרת, היא מכוונת לפירות האמיתיים. כי אם אנחנו הולכים לבורטים, אז אפשר לעשות את זה גם בחול. אז לכן צריך להיזהר מאוד, לא להפוך הכל לאיזה מין רעיונות. התורה אומרת דברים, לא להוציא אותם מדי פשוטם. וזה סוד פנימיות עשר ספירות שאין להם שום מהות. למה אין להם שום מהות? כי אין גילוי. אם אין גילוי, אין מהות. אז זה נקרא בלי מה? בלי גאולה. בלי מהות. אז אתה צריך לדעת, אז תחליט. ואי הוא מעיד על ייחודה קדישה, והשם מה? עם השם אלוהים, ואני עכשיו מחבר גם שם מה, 45 עם 86, שמספרו, כן, מהם, כמה זה יוצא לי? 45 ועוד 86.
131.
מה זה 131? מעידים על ייחוד קדוש. אז 131 זה קוף למד א', קוף למד א' זה בעצם מדרגה של גילוי, מדרגה שמחברת זכר שמה עם שם אלוהים. אז יש לנו עוד צירוף אחר, ורוצה לומר על אחדות הקדוש ברוך הוא, כי הוויה הוא אלוהים, אדוני הוא האלוהים. כשאנחנו אומרים את זה, מה אנחנו אומרים? פעמיים אותו דבר? לא. אנחנו מכוונים לשמות שונים. אמרתי לכם כבר, אסגבהו כי ידע השני, יקראני ואענהו. למי הקדוש ברוך הוא עולה ועונה ומעלה ומסגב? מי שיודע את השמות. לכן צריך ללמוד ספר שמות. מה זה ספר שמות? כולו שמות. אם אתה לא יודע באיזה שם נגאלנו בגאולת מצרים, ובאיזה שם נגאל בגאולתנו העכשווית, אז אתה מפספס, אתה עובר ליד. אתה מדבר על נושאים שאתה לא יודע בכלל. אתה צריך ללמוד שמות. צריך ללמוד את הכוונה של החודש. צריך ללמוד את הלבוש האלוהי דרך האותיות של הצירוף המתגלה בכל זמן. ומידת הרחמים, דרך אגב, כשאתה קורא למישהו בשמו, אתה נותן לו כבוד, נכון? אם אני אומר לך שלום, או אני אומר לך שלום דניאל, זה הרבה יותר משקל. אז אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא, מישהו יודע את השמות שלו, נותן יותר משקל, וזה מה שאנחנו רוצים, שהוא ירד לעולם הזה, שיתגלה. ומידת הרחמים כלולה עם מידת הדין. אז צריך לחבר את שני הדברים, את שתי המידות, מידת הרחמים ומידת הדין. והם מעידים על אחדות עשר ספירות בעשר אותיות השם מה. כי כשאני פותח את השם מה, י, כ, ו, כ, במילוי של א', יש לי עשר אותיות. זה עשר ספירות. ובגינדה הוא בשביל זה נרמז במה שכתוב מה העידך. כלומר, אם אני כותב ככה, י, כ, ו, כ, יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז אני יודע שזו ספירה כתר, זה חוכמה, זו בינה, זה חסד, זה גבורה, זה תפארת, זה נצח, זה הוד, זה יסוד וזו מלכות. ואני צריך לדעת את זה. אם אני אשאל אותך מה העניין של האות וו הזאת, ואתה לא יודע, כי אתה לא הבנת שזה בעצם עשר שירות, אז אתה תפספס את האות וו הזאת. אתם מבינים איך זה עובד? ולכן חשוב לדעת כל פעם שאתה פותח משהו, לחבר את כל הדברים האלה. אתה אומר לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. כמה שורות כאלה יש? שבע. אז אתה יודע ששמור וזכור זה חסד, כלומר הכתר של אותם שבע. אז אני חייב לכוון ספירת הכתר בשמור וזכור וכו' וכו'. כל שורה אני צריך לדעת איפה אני נמצא, באיזה ספירה אני נמצא. אז תוסיפו את זה בסידורים שלכם, תעשו עבודה במשך השבוע. תיקחו את הסידור שלכם ותתחילו לכתוב. כל פעם שאתם רואים מנגנונים בנויים על מספר 7, תדעו איפה אתם נמצאים. אנא השם הושיע נא, אנא השם הושיע נא, אנא השם הצליח נא, אנא השם הצליח נא. כמה פעמים אמרתי עכשיו? 4. כלומר יש לי אב, צג, מה ובן. כל פעם זה מחולק לחלקים, חלקים, חלקים. וכל פעם שאני אומר לך דודי, לאן אני הולך? לכתר. אני הולך לשאוב מהכתר, זה החמצן. לך דודי לקראת קלה ועוד, ואני חוזר למלכות, למדרגה שלי עכשיו, איפה שאני נמצא. לכן זה נקרא מה עידך. דרך השם מה אני הופך להיות עד. אתם עדיי נאום השם. כך אומר הקדוש ברוך הוא בנביא. זאת אומרת שאנחנו העדים של הקדוש ברוך הוא, מעידים והופכים אותו לעד. מה זה עד?
נצח.
ניצחוני בניי. מה זה אומר ניצחוני בניי? הפכו אותי לנצחי. מה, אני לא נצחי בלאדם? אני תמיד נצחי. הקדוש ברוך הוא נצחי, הוא לא צריך אותנו. הוא כן. מה הוא צריך אותנו? כדי לגלות אותו. הוא לא צריך אותנו כדי להיות. אבל כדי להתגלות הוא צריך אותנו. למה? כי ככה הוא ברא את העולם. הוא ברא אותנו בצורה כזאת שאנחנו נהיה העדים שלו.
אם אנחנו מגלים אותו.
כן.
לא בשבילנו.
זה בשבילנו. בשביל שלנו.
לא.
כן, בשבילנו. כל אדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם.
הכל היה נגמר בישראל.
לא, בשביל. בשביל שלי, זה עובר דרכי, זה צריך להגיע לאומות העולם. וידעו מצרים כי אני אשר. תגיד לי, בני ישראל ראו מכה במצרים? שום מכה הם לא ראו. הם גרים בארץ גושן, כמה קילומטרים מאלכסנדריה.
זאת אומרת, הכל ברגש בלגן, ואין
דבר. נכון. גם בזמן של חושך, מכת חושך. ישראל, שעכשיו נכנס לתחום של מצרים, כן? הבת שלך, הקטנה, הרוסיה, כן? יצא מהבית, היא הולכת ככה, אתה יודע, היא מסתכלת, הולכת, הולכת, נכנסה לתחום של מצרים, בזמן מכת חושך. מה, היא ראתה חושך?
לא.
שום דבר. תמיד הייתה באור. ולכל בני ישראל היה אור. למה? למה היה אור? כי לא היה חושך בכלל. אז מה זה לך חושך? ריבוי אור. כשאין לך כלים, האור הופך להיות בשבילך חושך. כלומר, מה היה המכה של חושך? מכת אור. הקדוש ברוך הוא פשוט הוריד את מה? את מה הוא הוריד? את המסך. הוא הוריד את החושך, שנאמר, ויאמש חושך. מה זה ויאמש? לא ימוש. מה זה לא ימוש? לא יזוז, לא להוריד. כלומר, מה עשה הקדוש ברוך הוא במכת חושך? הוריד את הפילטר. מה קרה לכולם? מתו מאור. אתם מבינים מה קורה פה? שמתם לב שוימש חושך זה לא רק למשש, אלא להפך, להוריד חושך? אתם רואים כמה אנחנו לא יודעים לקרוא? נכון, לא יזוז. אז פה וימש חושך, זה אומר שהחושך הלך, אז היה רק אור. אבל אתה צריך להיקרב בין ישראל כדי לראות אותו. אם אתה לא בין ישראל, אתה תראה רק חושך, ואתה תמות חז ושלום שמה במכת חושך. אותו דבר, זה תמיד.
לא צריכה לנו להחליק על אותו דבר?
בוודאי, עתיד הקדוש ברוך הוא להוציא חמה מנרתיקה. הנרתיק יוצא, מה זה אומר? שעכשיו האור יהיה יותר ויותר גדול בעולם. אנחנו רואים את זה, הגילויים גדולים יותר. כל דבר עכשיו זה הופך בומבסטי. אז הצדיקים ניזונים מזה, מבריאים מהאור הזה, מכל המחלות שלהם, והרשעים נשרפים. כן? סנבגים. אתה תראו אנשים ברחוב עם כל מיני עבודים, נגמר, כאילו משהו השתבש שם בקוגניטיבי, בחיבורים. זה רובוטים, כל זה רובוטים של האור. שכתוב מה העידך, השם מה מעיד על ייחוד 10 ספירות. דבר אחר, בעניין הגימטריות והמספרים שבמלכות. למה זה במלכות דווקא? כי מספר, מספר זה תמיד נקבה, רבותיי. יש שם, זה זכר, ומספר זה נקבה. נכון? מה אנחנו צריכים להיות, שם או מספר? יפה. מה עשו מאיתנו בשואה? מספרים. כלומר, הורידו לנו את השמות, חז ושלום. זאת אומרת שבעצם רצו לפגום במידת המלכות, בגילוי. לכן זה היה ערב כניסתנו לארץ, המכוונת. לכן הרב קוק שלח מכתבים לכל הרבנים בחוץ לארץ, לומר להם זהירות, אם לא תעלו לארץ ישראל יהיה פוגרום. לא רצו להקשיב לו. אתמול הסתכלתי שוב פעם על ה... אתם יכולים להיכנס באינטרנט, תכתבו הרב עובדיה יוסף על הרב קוק. אז זה סרט. הרב עובדיה יוסף יושב במשרד שלו, והנכד שלו בא ואומר לו, סבא, זקן. אמר לו, סבא, יש אחד כתב ספר על הרב קוק, דברים נוראים. אמר לו, עצור, מלאך השם צבאות. ואני אומר לך, מלאך השם צבאות, הרב צדקה, כך הוא אומר, היה קורא לרב קוק מלאך השם צבאות. אוי ואבוי למי שמדבר עליו. דבר אחר בעניין הגמטריות והמספרים שבמלכות, כי אותיות א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', בגמטריה שכינה. מה זה? מה הוא עושה לנו פה? מספרם בכפל הוא שפה כמספר שכינה. זאת אומרת, יש גם עכשיו כפלים. אני לוקח עכשיו שפה ואני מבין ששפה זו שכינה. למה שפה זו שכינה? כי זה גילוי חיצוני כבר, מן השפה ולחוץ. אז אם אתה רואה ששפה זה שכינה, אז אתה מבין שבעצם יש כאן סודות גדולים מאוד. שכל פעם שאני אומר לשון, זה פנימי. ושפה זה חיצוני. אז מה זה לשון ושפה? יסוד ומלכות. אז אם אני לומד 70 לשון, מה אני לומד? פנימיות של 70 אומות. ואם אני מדבר שפה, אני רק מדבר בחיצוניות של אותה שפה, של אותו עם. התורה תורגמה ב-70 שפה או ב-70 לשון? מה זה אומר? פנימי. זה אומר שבעצם בתוכן הדברים יש דיבור עם שרי אומות העולם. כלומר, מי קיבל את התורה? השרים העליונים של אותה אומה. המלאך של אותה אומה. נכון. יש להם חלק בתורה הזאת, דרך עם ישראל. זה תמיד קיים, אבל זה מה שאומר, שהתורה תורגמה ל-70 לשון. מה זה אומר? היא ניתנה, זה העניין. באר את התורה הזאת, משה. הועיל משה באר התורה הזאת. מה זה אומר? מה הוא עשה? כמו באר, באר מה זה אומר? באר, זה פנימי. זה נקרא באור.
אז גם לחיצוניים יש גישה לפנימיות?
החיצוניים, מאיפה הם ניזונים בכלל? ממה הם חיים?
כן, אבל לא...
אז זה הגישה שלהם. כשאני צריך את החיצוניים בינתיים, אז אני נותן להם עדיין אוכל. עד שיום אחד יגיע ואני לא צריך אותם, אז אני צריך להפסיק לתת להם אוכל. זהו. כן. בוודאי שיש ניצוץ אלוהי, מי מחיה כל דבר? רק אלוהות. הנה פרשת בו. הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד לפרעה, לך אל פרעה. מה זה בו אל פרעה? אם הוא אומר לו בו, משמע ש... הקדוש ברוך הוא נמצא איפה? בפרעה. אומר לו בו, משה, אני פה. איפה אתה? את בטח פרעה. בו אל פרעה, אני פה, אני בפנים. מי שמסתכל על פרעה, מה הוא אומר? קליפה. והתורה אומרת לנו, לא, הקדוש ברוך הוא בתוך הפרעה הזה. וואי 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 וואי, מה זה אומר? שהקדוש ברוך הוא משחק גם אצל משה וגם אצל פרעה. שני תפקידים סופרים באותו מעמד. זה הקדוש ברוך הוא, רבותיי. הוא נמצא בגנב ובמי שרץ אחריו כי הוא גנב אותו. זה הספירה. כגב נדע באופן זה א' זימנה חדה, א' פעם אחת, מספרו אחד.
מתי אכלתי פה כדורים?
תמיד לך לרב כדורי, יש לו מלא. רב כדורים. פיל זה רוצה. א' פעם אחת, מספרו א' אחד. כמה זה בגמטריה א'? לא, אלף. למה קוראים לו אלף? אז זה אלף או אלף? זה כמו ג'וקר. זה אס. זה אחד או? אתה לא יודע כבר מה זה. בית, תראה זימנים. בית שתי פעמים, מספרות ד' ג' תלת זימנים. ג' שלוש פעמים, מספרות ת'. כל אחד כפול עצמו בריבוע. אז הוא מגלה במדרגות אחרות. ד' ארבעה זימנים, ארבעה פעמים מספרות. ארבע כפול ארבע, 16. חמש כפול חמש, חמש זימנים ה', כפה, 25. אז כל פעם שיש לך מספר, אתה יודע שהוא בעצמו מכפיל את עצמו בעצמו. אז אם אני אומר לך שיש למשל חמש מדרגות בנשמה, כמה יש? 25 וכו' וכו' וכו', כי כל הזמן זה לפרטי פרטים עד אין סוף. ו' אותו דבר, ו' כפול ו' 36, 7 כפול 7 49 וכו' וכו'. פה אתם באים ללמוד גם חשבון. 8 כפול 8 64 תמך ד' 9 כפול 9 81 ו' יוז, עשר זימנים עשר, פעמים מאה, כולה הוא, כולם יחד סלקים לחושבן שכינה. כוח את כל מה שעשינו עכשיו, תחבר את כולם, אחד כפול אחד, שתיים כפול שתיים, שלוש כפול שלוש, ארבע כפול עד עשר, יוצא לך שכינה. בגמטריה. יפה. מה זה אומר? 385. כלומר, כל הגמטריה הזאת זה שכינה. זה אומר, מה זה השכינה? זה עשר אותיות מאחד עד עשר, מאלף עד יו, כפול עצמה. למה? כי אין יותר. אחרי יו, מה יש? עוברים רק לעשרות, ואחרי זה למאות. אבל זה תמיד עוד עניין. לא צריך יותר. בסדר? עושה מה שהוא רוצה. עולה שפה כמספר שכינה, ורזה דחושבנה וסוד חשבון זה עד אות יוד הוא. לקיימה כדי לקיים מה שאמרו חז"ל במסכת סוכה דף ה, דלת שכינה נחתה פחות מעשרה. אין השכינה יורדת למטה מעשרה ספחים. בסדר? רוצה לומר, אפילו כשירדה השכינה תחת היסוד, בחינת נקודה קטנה, כי בהתחלה היא נקודה קטנה מתחת ליסוד, שם היא גם כן כלולה מ-10 מלכויות. תמיד היא כלולה מ-10 מדרגות. וכן, ולה סלקה למעלה מ-10, והיא לא עולה מ-10. עולה למעלה מ-10. רוצה לומר, שאפילו היא בתכלית הגדלות, פרצוף שלם, אינה יותר מ-10 ספירות. הבנתם? לכן זה 10 ולא 11, 10 ולא 9. לא פחות ולא יותר. זה הסוד. כל הזמן זה מדויק, זה 10. נתתי שיעור ביום ראשון בירושלים, אחד אומר לי, כן, זה סמנטיקה. אמרתי לו, סליחה? סמנטיקה? אתה מדבר על התורה שזה סתם משחקים, סמנטיקה? במקום להגיד ככה, הקדוש ברוך הוא אמר ככה. אמרתי לו, אתה לא יודע ללמוד תורה, סליחה. אם אתה חושב שמה שהקדוש ברוך הוא אומר זה סמנטיקה, זה משחק סתם ככה, אתה לא מבין שזה הכל מדויק? אם הקדוש ברוך הוא בוחר לומר מילה כזאת, לפני מילה כזאת, ועוד כזאת, והכל מדויק, על מה אתה מדבר? אתה רציני, אתה לומד תורה? אמרתי לכם כבר בשיעורים אחרים, אסור לצטט דברי חז"ל או דברי תורה אם אתם לא יודעים אותם בעל פה. אל תגידו ליד. אם אתם לא יודעים את מה שכתוב בגמרא, לך תראה מה כתוב. אם חז"ל כתבו בצורה כזאת, זה מדויק. אל תגיד משהו שאתה חשבת. ועוד יש חשבון בעניין המלכות. שאם תמנה מאחד עד עשר כזה, א' עם ב', ג' עם ד', עכשיו אתה לוקח זוגות זוגות. ה' עם ו', ז' עם ח', ת' עם י'. חמישה זוגות, נכון? יעלה חשבונם נון ה', 55. ואם 10 האותיות עצמן, הרי סתם ח', 65, זה כבר מלכות, אותו דבר, שם אדנות. כמספר שם אדני. זאת אומרת, איך שאתה לא לוקח את הדברים, הוא רק מראה לך כמה הגמטריה זה סודות. שהוא שם של מלכות, להראות שכל החשבונות הם במלכות. תמיד. חשבון, מלכות. מלך, חשבון. בכניסה לארץ ישראל, מלכות. זה מלך חשבון. ואם אתה עושה חשבונות, ומלך חשבון דפק אותך, אתה מת. כן, כי זה עירות. בארץ ישראל, האויב הראשון שלכם זה חשבונות. אם אתם לא מנצחים את מלך חשבון בכניסה לארץ, אתם לא יכולים לעלות לארץ. צריך להבין שארץ ישראל היא למעלה מכל החשבונות האלה. רק היא מגלה את זה בעולם של חשבון. אבל לנצח את מלך חשבון, חייבים.
זה לא אומר שלא לעשות חשבון.
זה להביא את המדרגה אל תוך החשבון. כלומר, אתה מכניס את הקודש בתוך החשבון. נכון, זה חשבונות. רבות מחשבות בלב איש. האדם עושה יותר מדי חשבונות, ועצת השם היא?
היא תקום.
לא היא תקום, היא. תקום. בסדר? ועוד יש אופן של חשבונות במלכות. כי קודשא בריך הוא אתרי דעלמא, קדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. עוד סתירה, הוא מקומו של עולם, אבל אין העולם מקומו. אתה לא יכול להגביל את הקדוש ברוך הוא. אז מצד אחד אתה קורא לו מקום, ברוך המקום, ברוך הוא. ואין העולם מקומו. לכן הוא נקרא בשם מקום, ומלאכים לא ידעים, והמלאכים בעצמם לא יודעים אם את מקומו. איה מקום כבודו להעריצו, לא יודעים איפה זה. אם אני שואל בן אדם, מה הוא אומר לי? הקדוש ברוך הוא נמצא איפה? עם המלאכים. אז אני עולה אצל המלאכים, אני שואל אותם, אמרו לי שזה פה. אמרו לי, לא, אנחנו גם לא יודעים, חשבו שזה למטה. אצלכם. הם מחכים לעם ישראל. הם לא יודעים כלום. איך אתם יודעים שהם מחכים לעם ישראל? כתוב. כתר ייתנו לך, השם אלוהינו, מלאכים המון מעלה, עם עמך ישראל קבוץ למטה. כלומר, המלאכים הם מגלים, רק כשעם ישראל למטה אומרים, אז הם אומרים, וואלה, אומרים קדושה למטה, כל המלאכים עכשיו צריך לעמוד זום. ושואלים, והם שואלים, המלאכים שואלים, איה. מה זה איה? כתר חוכמה ובינה. א', י' וה'. איה, מקומו, מקום כבודו. להעריצות, תשימו לב שיש גם כבוד ויש גם מקום, מקום כבודו. המקום זה המלכות, כבודו זה מלכות, אז זה מלכות שבמלכות, כדי להעריץ אותו. שאלתם היא שהרי הבורא ברוך הוא נקרא אין סוף ואין תכלית, ואיך ברא עולמות בגבול ותכלית? שאלה פשוטה, איך אין סוף ברא סוף? וזה היה מקום לעולם שהוא כבודו. איך? איך אפשר דבר כזה? גם הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, היה כך. אבל הוא יודע. אומר הבן איש חי בגיל 5, היה כך, זה אנוכי יודע כל הנסתרות. זאת אומרת, אתה לא יכול להתחבר. כל מה שאתה יש לך בלב, הקדוש ברוך הוא יודע, אל תשחק עם האור. האם אתה לא יודע, אתה נכנס למגילתך, חז ושלום. ואיך הייתה לזונה. ואמר, ואז כחינן לה בגמטרי המקום, מצינו שמספר שם הוויה, בהקאה. מה זה שם הוויה בהקאה? כל אות מכפילה את עצמה, יוצא לך בגמטרי המקום. קפו. כפו, חז ושלום, כמספרה מקום, כלומר, הכל עניין של מקום, של זמן ושל נפש. אם אתה לא במקום הנכון, בזמן הנכון, עם האנשים הנכונים, יש לך בעיה. כל הזמן תדאג להיות במקומות שאתה צריך להיות בהם. יש אנשים שהם אף פעם לא במקום הנכון, אף פעם. כל הזמן הם מפספסים משהו. זה משהו, אתה אומר, ריבונו של עולם, הם עושים בכוונה, הם תמיד ליד החיים. רוצה לומר שעל ידי החשבונות שבמלכות נעשה צמצום בכוח הבלתי בעל תכלית, כדי שלא יתפשט העולם יותר מדי, ועל ידי זה נעשה מקום לבריאת העולם. זאת אומרת, למה יש חשבון? להתפשטות. כדי לעצור את זה, כדי לגלות את זה. מה זה עצרת? גילוי. מה זה חג עצרת? מתי קיבלנו תורה? בחג עצרת, נכון? למה? כי עשינו מסך. מסך גילוי תורה. אין מסך, אין גילוי. ולכן קוראים לזה חג של עשור. כל פעם שאתה רוצה לגלות משהו, אתה צריך לעצור אותו. בסדר? אז יוד, סליחה?
המטרה זה לא
להוריד
את המסכים?
לא, לא, להפך, אם אתה מוריד מסכים, אתה נשרף. לא נשאר לך כלום. להוריד מסכים זה להרוג את האישה. זה אותו דבר. אז צריך לדעת איך עושים את זה. לא איך להרוג. כן? איך לגלות,
איך להגשים,
שהמסך לא יהפוך להיות מסך שמסיר, אלא מסך שמגלה. זה כל העניין. עכשיו באת עם מלא מסכים, נכון? למה התלבשת? כדי להתגלות. למה יש לך גוף? למה הקדוש ברוך הוא נתן לך הורים שיתנו לך גוף? כי הוא נתן נשמה, אבל אם אין גוף, אין מסך, אז איפה הגוף הזה יתגלה? מי זה אז עכשיו? אתה עושה לי ככה. מי זה אז? מי זה אני? מה זה בתוכי? אני רואה בחוץ. יפה. בלי הגילוי הזה. אתה יודע כמה נשמות יש בחדר הזה? אתה רואה אותה? אתה יודע כמה יש נשמות פה אי אפשר לזוז? כל מי שבחיים שלו לא למד זוהר, חייב עכשיו לרדת לכל הישיבות שלומדים זוהר. יש קרוזים למעלה. מוריי ורבותיי, כל מי שלא למד תיקון 26, יש שיעור בשתיים וחצי בלילה בכפר אדומים. יש תיקון אחר בישיבת הר בירושלים. ויש אוטובוסים, אוטובוסים, מי הולך לכפר אדומים? אני, כולם. זה כמה מיליונים? כמה אנשים לא למדו זוהר במשך הדורות? אני אומר לך, אי אפשר לזוז בחדר הזה. כשהתחלתי ללמוד, אתמול ראיתי חברותה שלי בחתונה, הייתי בחתונה אתמול ולילה, ראיתי חברותה שלי שהייתי לומד איתו. הוא נכה על כיסא גלגלים. רב. והיינו חברותה כשהיינו צעירים. פעם ראשונה למדתי אצלו בבית. אני נכנס לבית ואנחנו התחלנו ללמוד זוהר בלילה, בחמישי בלילה. אבל זה לא איזה מנגנון חדש שנולד, כן, זה שנים. זה תיקון של קרב. אז אני אצלו בבית, ואני לומד ככה איתו, ועכשיו היינו ילדים, צעירים. ואני אומר לו, תגיד לי, אבא שלך היה יושב פה? אני רואה את אבא שלו. אז הוא אומר לי, מסתכל ככה, מתחיל לפחד, הוא אומר לי, אבא שלו מת. אמרתי לו, זה השפה שלו, נכון? הוא יושב פה. ואני ממשיך ללמוד, ואני מתחיל לראות, בחיים לא ראיתי דברים כאלה. פתאום אני אומר לו, וואי, מתחילים להיכנס מלא, לא יכולתי לתת את השיעור, מרוב אנשים, מרוב זה, והבית מתמלא, עד ש... כמו שאני מספר לכם, סגרתי את הספר וברחתי. אמרתי לו, אני לא יכול, ברחתי. עכשיו, אני רץ ברחוב, בארבע לפנות בוקר, כמו סערורי מסוגע, מרוב פחד, עם הזוהר ביד, ואני מרגיש את כל הצעקות מאחוריי. שווה לך. לא יכולתי להירדם, פחדתי. חזרתי הביתה, זה היה מרחק של איזה רבע שעה קריצה. אני חוזר בלילה הביתה, לא יכולתי להירדם. בבוקר אני מתקשר לרב, הרב אסלט. אני מתקשר אליו, אני אומר לו, כבוד הרב, קרה לי משהו. אומר לי, למה הסתקת? להפך. הם מחכים, הם ממתינים לזה, הם באו כדי לשמוע דברים שהם לא שמעו, שלא למדו אולי בחיים שלהם. אז מאז למדתי שלא צריך לפחד מהדברים האלה, אלא לתת להם מקום, להפך. אבל זה מלא. הכל זה בשביל להגיד לך שהלבושים הם חשובים. אז אל תהרוג לבושים. חשמל. חשמל זה בגמטריה מלבוש. אם אין מלבוש, אין חשמלים. אז זה יוד פעמים יוד עשר זימנים מאה, עוד יוד, פעמים עולה מאה, יוד כפול יוד. חמש זימנים 25, אותו דבר, חמש כפול חמש 25, אז זה 125 כבר. אחרי זה וו, יוד כוו כי אני כותב עכשיו. שש, וו, וו כפול וו 36. 125 ועוד 36, 161. ונשאר לי 25, חמש כפול חמש, יוד כוו כי. 186 גמטריה, מקום. בסדר? ועליה אמרו מלאכיה, ועליו אמרו מלאכי השרת, אחר שהקדוש ברוך הוא צמצם את כוחו הבלתי בעל תכלית, לתכלית בריאת העולם. כלומר, בשביל מה הקדוש ברוך הוא צמצם את הגילוי הזה? כדי לברוא את העולם. כלומר, הוא בנה את המסכים האלה כדי להתגלות. לכן הוא נתן לנו נשים, לכן הוא נתן לנו את עולם הנוקבה, לכן הוא נתן לנו פה, מלכות פה. מי שאין לו פה חז ושלום, הוא צריך לבקש. זה נקרא עומר התנו פה, עומר התנופה. במקום לקרוא תנופה, תקרא תנו פה. תן לי פה, אני צריך מסך, אם אין לו, אני לא יכול לגלות. מי שלא מגלה, אז הוא מת. משה רבנו במצרים, מה לא היה לו? פה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אהרון יהיה לך לפה. כל אהרון זה פה.
אור קטן.
בשביל משה שהוא אור. אתה תהיה לו לאלוהים. משה הופך להיות אלוהים לאהרון, שהופך להיות פה. הפה של אלוהים.
וואי, מה זה הדברים האלה?
אם אתה לא מבין את כל הנמנחים האלה, אתה לא מבין מה קורה. אחד אתמול בא התקשר אליי, אומר לי, המשיח יכול להיות שהוא על פרד? אומר לו, לא על פרד ולא על סוס, אלא על פרדס. כי מה זה? זה פרד וסוס. פרד זה פשט רמז ודרש, וסמך לבד זה סוס. אז אין, לא בפרד, אל תהיו. כסוס, כפרד. אין הביד. אם לא, אתה לא מבין כלום. אתה צריך פרדס. אצל הספרדים זה הפוך, זה ספרד. כי מתחילים מתורת הסוד. אני אומר לכם, המרוקאים, כשהיו נכנסים לדירה חדשה, היו מכניסים זוהר, לפני כל דבר. בכל קהילות מרוקו, בשבת אחרי הצהריים, קוראים זוהר עד מוצאי שבת. ברוך כבוד השם, דרך אגב אומרים חכמי הקבלה, שבגלל זה השואה לא הגיעה לשם. בזכות זה. בוודאי, הזוהר שהיה בבית של כל האנשים האלה. זוהר בבית זה אור גדול מאוד, צריך שיהיה זוהר בכל בית, אפילו זוהר קטן של שלוש עם לשון הקודש, לא חשוב. ברוך כבוד השם ממקומו. מה זה ממקומו? אנחנו לא יודעים. אז מכל מקום, בכל מקום שהוא נמצא יהיה מבורך. כלומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ממקומו. אפילו שאין אנו מכירים ומשיגים מקום כבודו. זה לא העניינים שלך. אתה תעשה את העבודה שלך, אל תטפל. הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה. אנחנו תמיד יותר חכמים מהקדוש ברוך הוא. לא יכול להיות שהגאולה זה ככה, לא יכול להיות שהמדינה זה ככה, לא יכול להיות שהוא זה ככה, ומי אתה בכלל? נכון, כי זה לא במקומו של האדם.
בכל מקום שהוא נמצא, אין לו
מורה. נכון, מי זה הוא נמצא? האדם. נכון, לא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול למקם אותו. לכן אין העולם מקומו. ואמר עוד, אית אחרנים בגמטריות דלת לון חושבן, יש חשבונות אחרים, דהיינו בגמטריות שאין להם מספר. מה זה? מספר שאין לו מספר, אתה מכיר? רוצה לומר שחושבים המילוי והמילוי של המילוי עד אין סוף. כל הזמן אתה פותח, למשל י' פה, אני פותח אותה לא פעם י' ו' ד' ו' פה אני פותח אותה עוד פעם, עד כמה? אין סוף. אין מספר. והטעם, אז למה, מה זה כל הסיפורים האלה? בגין זה עינון פרפראות לחוכמה. אם אתה הולך ואתה עושה מילוי דמילוי, מלא דמלא זה נקרא. ומלא דמלא 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 דמלא, אתה לא, בלי סוף. זה נקרא פרפראות לחוכמה. הקדוש ברוך הוא יודע כמובן את כל הסודות של כל המילים, של כל האותיות עד אין סוף. זה חוכמה שאנחנו לא מבינים אותה, זה מפחיד. זה פשוט, אתם לא מבינים, אנחנו לא יכולים לגשת בכלל, אסור לנו אפילו אי אפשר, זה משגע בן אדם. בגלל זה אנשים פוחדים, כי הם רואים שמול האינסופיות הזאת, שהוא יודע כל מי שהיית, כל מי שתהיה, וכל החיבורים שלך, וכל המילים שעושה אותה בחיים, והכל, וכל אחד, וכל פרט, ונמלה, וואי, 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 וואי,
כל היקום הזה בכל רגע ורגע, הכל 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 תחת שליטה אחת. מה זה הדבר הזה? ריבונו של עולם, כוכבים, גלקסיות, הכל. לפי שאלו החשבונות הם בחוכמה דמלכות, כל זה נקרא חוכמה של המלכות. פרפראות, כינוח של הסעודה. כל מה שהוא אומר, אני לא אמרתי כלום, אני רק חוזר על מה שהוא אומר. בסדר? כן. זה לא ברדק, כל הסדר הזה, כל הסדר הזה זה דברים שהם בעצם פרפראות וכינוח לסעודה. זה לא הסעודה עצמה. הסעודה זה חוכמה, זה הרבה יותר גבוה מזה. לחוכמה העליונה שהיא העיקר. הנה, הוא אומר את זה. דלת לסוף, החוכמה אין לסוף. כי היא מים שאין להם סוף. ואין בה שום השגה. אמרתי לכם, זה בדיחה, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו צוחקים כל הזמן. צריך לצחוק, רבותיי, תצחקו. תשתחררו, אתם לא, אל תחשבו שאתם מקובלים. בוודאי. וקודש הקודשים זה עוד יותר גדול, זה כשכל זה מתלבש בטבע. לכן גם לחשבונות שלה אין להם סוף ותכלית. אין, אי אפשר להבין כלום. ראיתי פעם מחשף, נכנס לישיבה, מחשף. ואומר לרב, לידינו, ככה, ממש. אומר לרב, אני יכול להעיף לכם פה את כל הכיסאות. כל ה... זה להרים אותם שדבוקים לתקרה. ידי. הרב תפסו את היד ככה, עם חיוך כזה של מלאך, אומר לו, פה אתה לא יכול לעשות כלום. פה זה הקדושה שולטת. הוא השתתק כמו ילד קטן, כמו איזה כלש. ראיתי את זה במו עיניי. זה אמר עוד, תמורות אילן אלפא בטות. תמורות הם חילופי אותיות, א' ב', כגון אלו השמות שאתם רואים איפה, במזוזה, נכון? מאחורה. מה זה כל השמות האלה? יפני, מה זה? מה זה האותיות האלה? כן, זה האותיות שהם אחרי י' כו' כ'. נכון? י' כו' כ' אלוהים, י' כו' כ'. זה לא קוזו קמוטו, מחשמו וזכור. דעילון תמורות שהם התחלפו בשלושה שמות שיש בפסוק של שמע ישראל, שהם השם אלוהינו השם. אז למה עושים שמות אחרי? למה כל הקודים האלה? זה אחרי. איפה זה השמות האלה? מאחורה. של המזוזה, נכון? בקלף. כלומר, בפנים מה יש לך? השם אלוהינו השם. מאחורה זה נקרא אחוריים, אחרי יש לך את השמות האלה. אתה בשביל מה זה? זה כאילו מה יהיה מחר, מה יש מאחורי המסך. ושמות הנזכרים הם אותיות הבאות אחרי אלו השמות, כגון אחרי יוד יש כף וכו' וכו'. ואי תמורות אחרנים מכמה מינים, ויש עוד חלופי אותיות, חילופי אותיות אחרות מכמה מינים, כגון שמתחלפות באותיות שלפניהם במקום האותיות שאחריהם. אתה לוקח עכשיו את האות שקודמת, כמו האותיות שקודם שם הוויה, הם אותיות ת' ד' ה' ד'. הייתם פעם בסידורים שלכם את השם הזה? בין המצרים, לא בין המצרים, בספירת העומר. אז יש לנו כוונות כאלה בספירת העומר. כן, אז אנחנו צריכים לכוון בשמות כאלה, כי זה זמנים של קטנות. אז בין המצרים זה גם יוצא בצורה אחרת. וכן השם י' כו' כ' באטבש הוא מם צדי פה צדי. מה זה אטבש? כמו שראינו פה, אז זה מם צדי פה צדי, זה אחד מהכוונות של אכילת זיתים. כשאתם אוכלים זיתים כדי לא לאבד את הזיכרון, אז יש כוונות וכו' וכו'. וצריך לטבול אותם בשמן זית בעצמם.
אמר רבי אלעזר לרבי שמעון אביו, והכתיב הרי כתוב אני השם לא שניתי. ואיך משתנה שם הוויה באותיות אחרות? אז למה רבי עזר שואל שאלות? מה הוא לא יודע? הוא יודע, הוא רוצה שאתה נלמד פשוט. לפעמים יש תלמידים שהם יודעים את התשובה, אבל הם רוצים שהרב יגיד. אז הם שואלים את השאלה בשביל כל הקהל, לא בשביל עצמם. אתה מבין? זה נקרא תלמיד שיש לו חסד. הוא יודע את התשובה, אבל הוא רוצה שהחברים שלו ייהנו. אז הוא שואל את הרב כאילו הוא לא יודע. אז הרב עונה, ואז כל החברים שומעים. אז אומרים לו, תודה רבה ששאלת את השאלה הזאת. כן, אז אותו דבר, צריך להגיד תודה רבה לרבי לעזר. הוא שואל כאילו את אבא שלו, כדי שאבא שלו יענה. זה הכל פה תיאטרון גדול. אמר לאביו רבי שמעון, אומר לו ברי, זה לא גבינה, כן? בני חביבי, וואי לבני עלמה דעינון עצימין ליבה, אוי ואבוי לבני העולם שיש להם לב אטום מלהתבונן, לא מבינים כלום, זה דפחומתון. וחשבין דיידעין ולא ידעין, הם חושבים שהם יודעים את פירוש הפסוק של אני השם לא שניתי, אבל באמת אינם יודעים. זה רבי שמעון, תמיד הוא כותל, תמיד, כי אף אחד לא יודע כלום. כי אינו כפשוטו, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בצורה שככה, זה אני השם לא שניתי, אני לא משתנה, כן, שאני פשנג'ה, מה? אלא פירושו ודאי אני היא שכינתה, אני, מי זה אני? המלכות, שוב פעם, מי שלא יודע את זה, הוא חושב שהוא מדבר על עצמו, אבל אנחנו למדנו שאדני, ששם אדנות, ששם השכינה זה נקרא אני. מבחינת ד' בתוך אני ואני. ודאי אני היא שכינה, אני בכל מקום היא השכינה הנקראת אני. אז השכינה זה בעצם מדרגה של גילוי. הדאו דכתיב, וזה שכתוב, ויסרתי אתכם אף אני, שנאמר על השכינה, כלומר מאיפה מקבלים ייסורים? מהשכינה שהיא מידת הדין. מאיפה קיבלו מצרים את המכות שלהם? מי היכה אותם? המלכות של הקדושה. בסדר? היא לא השתנה, היא אינה משתנית מזעיר אנפין בעלה. מה זאת אומרת היא לא משתנה מזעיר אנפין בעלה? היא נאמנת לבעלה, היא לא משתנה בעל כל חמש דקות. כל גבר שעובר ועושה לה, כן, היא הולכת אחריו. זה נקרא מלכות. כלומר, כנסת ישראל צריכה להיות נאמנה, יציבה. אתה צריך להיות נאמן לקדוש ברוך הוא, כמו אישה. כמו שהוא נאמן לישראל, ונאמן בבריתו. אנחנו אומרים לברכים על הקשת, נכון? שהוא נאמן בבריתו.
אם האישה לא נאמנת,
זאת אומרת שאתה לא נאמן לבוא, לא להפיק מסקנות, אבל יש הרבה מדרגות, כן, חל ושלום. כן. יש, צריך להיזהר, כל דבר לגופו, אבל ירושלים, איך היא נקראת? קריאה נאמנה. מגילתך. קריאה נאמנה. לכן זה נקרא אני השם לא שניתי. מה זה אני השם לא שניתי? אני מהשם לא זזתי. הבנתם איך צריך לקרוא את זה? השכינה אומרת אני מהבעל שלי אף פעם לא זזה, כל מה שהוא אומר לי אני איתו. ולא היא תמורה מיני באחרה, ואין היא מתחלפת מזעירן פין באחרת חז ושלום. ולא רק שהיא לא עוזבת אותו, הוא לא עוזב אותה. כלומר, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא ימיר את ישראל באומה אחרת. עכשיו אני אגיד לכם משהו חשוב מאוד, שתיזהרו. ביום ראשון, שני, הייתי באשדוד, לא זוכר כבר. היה לי שיעור באשדוד. אז שאלתי שאלה את הקהל, האם הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל הוא לפי המעשים? לא. לא משנה מה נעשה, הוא אף פעם לא ימיר אותנו באומה אחרת. אנשים לא מבינים את זה, אתם יודעים כמה התווכחתי כדי להסביר להם את זה? מה כן משתנה? הצורה של הקשר, יהיה קצת יותר קסח, יותר מידת הדין, אבל הוא לא יחליף אותנו במישהי אחרת. ואם אתם חושבים ככה, אמרתי להם, אז אתם נוצרים. כי זה בדיוק מה שהטענה הנצרות, שעם ישראל חז ושלום חטאה, והוא החליף אותם באומה אחרת. גם האסלאם. אז צריך להיזהר מאוד בדבר הזה, רבותיי. גם אם עם ישראל נמצא ב... לא יודע מה הוא עושה. כן, אנחנו אומרים את זה ביגדל, נכון? יגדל אלוהים חי, כן? לא ימיר. דתו לעולמים ותמורתו של עם ישראל, אף פעם. איזה מקום? תביא אותנו לאיזה מקום אתה רוצה לקחת את זה.
אני יכול לקחת את זה למקום אחר, אז אני אעשה מה שאני רוצה, הוא לא יעזוב אותו.
כן, נכון. אז מה? הוא לא יעזוב אותו. אבל מה? אתה תקבל מזה. יפה, אז בסדר. אז אתה צריך לענות לו באומץ, להגיד לו נכון, תעשה מה שאתה רוצה. בחיים הקדוש ברוך הוא יעזוב את עם ישראל, אבל הקשר שלנו יהיה קשר במקום של רחמים, חז ושלום, אז יהיה לו גוון יותר של מלחמות וכל מיני קשיים. נכון, זה באופן יחיד, לא בכלל. לא, אדם באופן יחיד יכול בעצם להמיר חז ושלום דתו, אבל הוא נידון כישראל, כלומר גם זה לא יאמר מועיל לו. ישו נידון כישראל או כגוי? כישראל. אז למה אתה קורא לו ישו הנוצרי? כן? הוא רצה למצור משהו. זה נקרא נצרות. נוצר חסד לאלפים כאילו. אבל הוא נידון כישראל. דנים אותו כישראל, לא עולה כלום, אתה לא יכול לשנות שום דבר, אתה רק לא יכול לגלות, אתה יכול שלא לגלות. אבל הישראל נמצא בך, נגמר, תכונה פנימית, אי אפשר להחליף את זה. דרך אגב, זאת הבעיה הכי גדולה בנצרות, שהנוצרים הראשונים, זה כולם יהודים. מי זה פול? זה שאול. אנשים לא יודעים בכלל את הדברים האלה. זה משהו אחר, זה לא יהודי. הוא לא יכול לגלות שהוא מאמא גויה, הוא לא יהודי, הוא לא ישראל. בסדר, אבל הוא לא ישראל. ואי הוא לא ישתנה ולא יסתר מינה, וכן זה הרנטין, אינו משתנה ואינו מסתתר מהשכינה. כלומר, אין אף פעם ניתוק ביניהם, אין דבר כזה, אין המרה. וזה שאמר אני יוד כבב כה, מה זה אני יוד כבב כה? אני מלכות, יוד כבב כה זה הרנטין, לא שניתי, אף פעם זה לא משתנה. האני, הנקבה, ויוד כבב כה הזכר, תמיד ביחד. פירושו בין אני לבין י' כבבקה, יש חבר, חיבור, תמידי.
אז אתם מצווה לגרש את השם כמה?
אתה יודע מה זה המצווה הזו? זה כדי להתחתן את השני. לא שאני איתי, כן? אין שום שינוי. אבל כל עניין שינוי, אז עכשיו הבנתם את הפסוק הזה, אני השם לא שניתי? זה לא אני, הקדוש ברוך הוא, אני לא משתנה. זה אני והשם, החיבור, הזיווג הזה בין אני לבין השם, אף פעם זה לא ישתנה. כן. והחיבור בינינו הפנימי, הגילוי כן יכול להשתנות, אבל החיבור בינינו לא משתנה. אני לא מדבר על לא על הוא ולא על היא. החיבור ביניהם הוא חיבור דלא פסיק. גם אם הוא מתגלה בצורות שונות בחוץ.
דרך הגילוי תמיד אותה דרך.
אבל החיבור, אני מדבר על החיבור עכשיו. החיבור עצמו, הקשר, הוא קשר עצמי, לא קשר מקרי. זה משהו. לא, גם הקשר הזה בין ג'ירנטין לבין מלכות, אף פעם הוא לא מנוסק, רק לפעמים הוא מתגלה ולפעמים לא. לכן לגבי חייביה, ישתנה קודשה בריחו ויסתתר מיניו. הנה, הוא אומר את זה בפירוש. אז מה אתה אומר עם הרשעים? כמו שאתה אמרת, מישהו יכול להגיד, אז מה, אז תגיד מה שאז אני אף פעם במקום אחר, אני אעשה מה שאני רוצה. נכון? כלפי הרשעים, הקדוש ברוך הוא משתנה ומסתתר, זה לא שהקשר מספרם. פשוט מסתתר. בוודאי, החיבור הזה הוא הבריאה. הוא לפוקדם לבריאה, זה נקרא בחירה, אשר בחר בנו מכל העמים, זאת הבחירה, לקבוע את הקשר הזה. זה לא שהוא ברא אנשים והתחיל לבחור לעצמו איזה אומה. שעל ידי זה יכול העונש לחול עליהם. כלומר, מה זה עונש בעצם? זה הסתתרות הקשר הזה. שהקשר הזה הוא ממש בפנים, 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 ואתה לא מגלה אותו, הוא בעצם. אז אללה יסתר. זה בא מפה.
אבל כשאתה יודע את זה, אז אתה מברך על הרעת מועל השוק. אתה יודע את מה שאתה אומר עכשיו.
עתיד. העתידים ישראל לברך, כשם שהם מברכים על הטובה, כך עתידים לברך גם על הרעה. מה זה אומר?
למה עתיד?
עתידים, בגלל שהם לא מבינים את זה היום. זה אומר שהם הולכים לגלות בסופו של דבר אנחנו נראה סרט. הקדוש ברוך הוא יראה לנו סרט של כל ההיסטוריה. ורטרואקטיבית אנחנו נבין שגם במהלכים שלא ראינו אותו, הוא היה שם. איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה? באושוויץ. אתם מבינים מה זה אומר? רק שהגילוי הוא בהסתר. וגם ההסתר עצמו ניסר, אסר אסיר, אני מסיר שאני מסיר. הדאוד הכתיב שזה שכתוב אסיר הפניים מהם, אראה מה אחריתם. בפשט, אם רגע אחד אני רק מסיר את הפנים שלי, בוא נראה מה הם יהיו. למה הם יעקו? בסוד, אראה מה אחריתם. רק כשנגיע לשמה, זה אחרית הימים, זה הגאולה. כי על ידי הסתרת הפנים, יש פנים ואחור, כן? הסתרת הפנים יכולים בעלי הדינים להעניש אותם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא מסתיר פניו, מה זה אומר? שהוא נותן מקום לשליטת הדין. הקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, פרשת שש שבוע, נכון? שבת. מה זה אומר? כלומר, הוא לא עבר על הבתים, הוא פסח דילג. אבל זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז מה? אני ולא מלאך. אני ולא שרף.
הוא אמר להקות בארץ ישראל.
אז מה זה פסח? הוא דילג על הבתים של הישראלים והלך להקות את המצרים?
לא, שם הוא
פסח. אומר הרב קוק, הפוך. תראה איזה חוכמה. הוא אומר, הוא פסח על כל בית ובית כדי להשרות בו שכינה. לפתוח זה לא לדלג, הוא דווקא עבר על הבית שלי. במעבר שהוא עבר הוא שם לי שכינה כדי לשמור אותי. תראו איזה יופי. ודווקא אחרים שהוא לא פסח עליהם, זה המכה שלהם. זה בדיוק הפוך, זה מה שאני מסביר לכם. זה החוכמה, זה היופי. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא דווקא פוסח עליך. הוא דווקא רוצה לבוא עליך, הוא מדלג דווקא מעל הראש שלך, כדי שבדיוק הזה הוא יזרוק לך כמה ניצוצות של שמירה. נחילה, רצית להגיד משהו?
זה באמת, זה באמת, זה היה כמו תוצאות
כן, נכון, נכון, ממש, כן. הוא מפרש ועמל, ולמה מסתכל הקדוש ברוך הוא מהם? למה יש לי פעמים מנגנונים, זמנים של עשר, של עשרה? כן? ואפילו בעשרה, אתה מכיר את השיר הזה, נכון? כן, הקדוש ברוך הוא, כן, השם יתברך נמצא, אפילו בעשרה. שם נמצא השם יתברך. כן, מי אומר את זה? מי כתב את זה? רבי נחמן מברסלב. הוא מגלה לנו את זה. אפילו בעשרה, כן, אפילו בזמנים הכי 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 מסתרים של ההיסטוריה, כן, אני פה. בוא אל פרעו. כי אני, מלכות, הכבדתי את ליבו. הפכתי את הלב שלו לקבל. הכבדתי את ליבו. זה קורה כל הזמן, כל הזמן. בגיל מחר בלילה, בעזרת השם, במוצאי שבת, יש לנו שיעור אצל משפחת שבח, בשעה 7:15, על ראש חודש שבט. אז אתם תבינו שם עניינים שקשורים לחודש, שהם שינוי ממש דרסטי, גם במהלך הגאולה, בעזרת השם. כי דור תהפוכות המה, בנים לא אמון בם. תשימו לב איך הוא קורא לנו? בנים. למרות שלא אמון בם. איך אתה אומר לי שאין לי, אי אפשר להאמין להם, אבל הם בנים שלי. אני לא יכול לשנות את המצב הזה. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני איתכם כל הזמן. נכון, אבל בנים. בנים משחיתים, למשל. כתוב, נכון? לא כתוב, בנים משחיתים. תכנית. כן, משחיתים, אבל בנים.
פרעה לא מבין.
עימו אנוכי בצרה. פרעה לא מבין את זה. שלחתי למי שמבין צרפתית את השיעור על שלוש המכות האחרונות שנתתי במכון מאיר. כי דור תהפוכות הם, הבנים לא אמון בם. פירוש, לפי שאין בהם אמונה, לכן אבונותיהם מבדילים ביניהם לבין אלוהים. בין אלוהים. מה זה אין להם אמונה? הם לא מאמנים, הם לא מגלים. הם סוגרים את הצינור. פבל. מיד אחר שסיים רבי שמעון את הדרוש הזה, קמו כולהו חבריה ושמעו מילים אילן. כל החברים ששמעו את הסודות האלה, קמו ונשקו לעל ראשי, נשקו אותו על הראש, את רבי שמעון, היו מנשקים אותו על הראש. כי נשיקה על הראש, פירושו, תן לי השקה מהחוכמה. החוכמה נקראת ראש, כן?
ועל היד?
זה משהו אחר, זה גילוי. זה גילוי. אצל חכמי ספרד זה מאוד מאוד רגיל. למה? לא בגלל שהם רוצים כבוד. למשל, הבבא סאלי שאלו אותו, למה אתה נותן שימחקו לך את היד? אז הוא אמר, האנשים האלה עשו עשרות אלפי קילומטרים לפעמים כדי לבוא לראות אותי. רק בשביל הכבוד שלהם אני נותן להם, זה לא בשבילי. מחמת שמחתם על גילוי סוד זה. ואמרו לרבי שמעון, כן, כולם צמחו, ובאו לנשק אותו על הראש. אמרו לו, אילו לא אתנה לעלמה, אלא למשמע דב דיינו. אם לא היינו באים לעולם הזה, רק כדי לשמוע את הסוד הזה, דיינו. עכשיו אתם שמעתם אותו. אתם מבינים מה זה לימוד הזוהר?
לא דיינו, אני
לא דיינו. זה חזק מאוד. אנחנו עכשיו לומדים, אנחנו עכשיו בסרט. אנחנו רואים, מתארים לעצמנו את המהלך הזה, את המעמד הזה עם רבי שמעון בר יוחאי והחברים, ואנחנו קוראים את זה, זה כאילו אנחנו שם.
וכאילו אנחנו
עושים לו את הראש? בוודאי. זה כאילו אנחנו למדנו את הסוד הזה. אתה צריך לצאת בשמחה מהשיעור, ולהגיד, זכיתי להקשיב לסוד שרבי שמעון בר יוחאי אמר לחברים שלו. איפה אתה? לא היית, נכון? אבל אתה עכשיו פה, 2,000+ שנה אחרי, ואתה נמצא באותו סרט, באותו מקום. פשוט תעצמו את העיניים ואתם שם. ואתם יוצאים עכשיו עם רכוש. כי עכשיו אתה יודע את הסוד הזה. אני השם לא שניתי. ברחוב מחר בבוקר אתה תשאל אנשים, תסביר לי את זה. הוא לא יודע. אתם עכשיו יודעים. רק כדי לשמוע לבוא לעולם, כדי לשמוע את החידוש הזה. אמרו דוודאי קודש הבריחו שכינתה לה השתנה דה מן דה, וזה נקרא שהקדוש ברוך הוא והשכינה לא משתנים, החיבור ביניהם לא משתנה. תראו מה זה ללמוד. ללמוד זה לגלות מחדש דבר שסתום במשך 2000 שנה. סתום זה, אם אתה לא פותח את זה, זה סתום. מי הגיע לתיקון 26 בתוך תיקוני זוהר? מי? כן? ימנה במעט. שוודאי הקדוש ברוך הוא ושכינתו אינה משתנים זה מזה. עכשיו אתם מבינים מה זה משתנה. לא משתנים, לא זזים מהאהבה הפנימית שביניהם. כלומר, זה לא אהבה שתלויה בדבר. שהדבר בטל, בטל האהבה. לא. שום דבר לא יכול להמיר את האהבה הזאת, את הקשר הזה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. לכן האהבה זה בגמטריה אחד. תדליקו את הפלאפונים. מה? זה התוכנית שלו. זה מבוסס, זה מעוגן ביסוד של הבריאה. כלומר, כל הבריאה הייתה רק עם המחשבה הזאת. לקשר הזה. אבל כלפי אחרים, כשזון רוצים להשפיע על התחתונים, ישתנה וישתתר בכמה לבושים. אז הקדוש ברוך הוא משתנה ומסתתר בכמה לבושים. זה נקרא כאילו שינוי, אבל זה כלפי הלבוש, הגילוי, בחוץ, בעולם, בעולם הבריאה. כלומר, מבחוץ. בכמה כיסויים. וכמה כיסויים בעולם, בעולם היצירה. אז יש בעולם הבריאה כיסויים, בעולם היצירה יש כיסויים, בעולם האצילות אין כיסויים. איהו וחיוי וגרמוי חד. הכל אחד שם. כלומר, האור והכלי, אתה לא רואה אפילו את ההבדל ביניהם. יש לבושים, אבל הלבושים הם זקים, הם שקופים. הם לא מהווים חציצה. בסדר?
ועוד אחד למעלה.
יש עוד הרבה למעלה.
וואי, וואי.
אתה מדבר על אדם קדמון.
כן,
אני... אני, אבל...
את האצילות, אני מרכז את האצילות, עוד שהיא מצליח לפרוץ את זה, אז מה...
יש למעלה עוד מהאצילות. עולם התחתכות, עולמות... יש עולמות, עולמות, עולמות. ובכמה...
אני יכול לצחות שם?
רב לקבל לאסי בן רחל החייל,
בעזרת השם החייל שנפצע, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יברך אותו שיהיה בריא ושלם, ושלא תצא מזה, שלא יצא מזה חילול השם. הוא עשה עבודה נאמנה כדי להחזיר עטרה ליושנה וכדי להביא את כבוד ישראל לעולם. הקדוש ברוך הוא לא יבזה, ובעזרת השם יהיה בריא ושלם. וכל הקליפות האלה, כל הימח שמה וזכרם, כן, יכחדו מהעולם הזה. כל החיילים וכל המסתערבים וכל אלה שעושים עבודת קודש כל לילה, בזמנים לא זמנים. אתם לא מבינים איזה מסירות נפש לעם ישראל. יש דבר יותר גדול מזה? אין. שבוע הייתי במכון מאיר, ישבתי ככה בחברותה, לפני השיעור שלי. פתאום אני רואה אחד מהתלמידים שלי בא עם המדים, עם הנשק וזה. בחור שלפני שנה עלה מצרפת. אתה רואה חמץ של בחור, בצבא עכשיו, נכנס ליחידה קרבית, וזה, בא, מנשק אותי, מחבק אותי, התחלתי לבכות. אין יותר גבוה מזה, אין. משהו. ובכמה קליפים, בכמה קליפות בעולם העשייה, כי בעולם בריאה, יצירה ועשייה תלויה קבלת השפע לפי מעשיהם של התחתונים. ולפעמים הם בחינת אסתירה פני מהם, ואינו משפיע להם, אלא בסוד חיצוניות, בחילוף אותיות השמות ובלבושים שונים. אז אתה לא רואה, אתה רואה דברים אחרים, אתה רואה שהוא מתלבש בכל מיני דמויות, אתה לא מבין מה קורה פה. אבל זה תמיד הוא. לפנים אני תמיד אותו אחד. ובגינדה אמר שלמה עליו השלום, ובשביל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, אל גינת אגוז ירדתי, מפרש, דאי אוהב הידע בקליפים כולהו. שהוא היה יודע, שלמה המלך, בכל הקליפות. כלומר, הוא היה שולט על העולם הזה של הקליפות. אתם יודעים שאם אתם רוצים שיהיה לכם מקום בסנהדרין, אתם חייבים לדעת כישוף. זה לימוד. אז האנשים שאין להם את כל הידע בתורה וזה, שלא ייכנסו לזה כמובן. אבל זה אחד התנאים להיכנס לסנהדרין. זה לדעת את כל תורת המחשבים. שלמה המלך היה מדבר עם השמדי. היה משביע אותו. מלך השדים, היה לוקח ממנו כל מיני דברים. היה יודע איך לברר מהם את הניצוצות של הקדושה. כלומר, שלמה המלך היה חבר של מלאך המוות, של השטן, של הקליפה, היה מדבר איתם, לוקח מהם כל מיני דברים, היו נותנים גם משה רבנו. מי נתן את סוד הסממנים של פיתום הכתורת? מי נתן את זה למשה רבנו? השטן. ובגינדה לא שביק אפילו מיני דקישוב ולא ידע. תראו מה זה, מה אומר הזוהר. בשביל זה לא הניח אפילו מין קישוף אחד שלא היה יודע אותו. כלומר, המלך יודע את כל תורת המחשבים. כל תורת המחשבים. למדתי בזמנו אצל הרב שיינברגר, כשהגענו לארץ. היה הרב הראשון שלי בקבלה. השני. היה שם מחשף. יהודי, שכל שבוע, היה לנו שיעור ביום ראשון בלילה, כל שבוע היה נוסע במשך השבוע וחוזר בשבת ובראשון והיה נוסע בשני. משני עד חמישי, היה נוסע לאיטליה ונכנס בקס של מחשפים, הם לא ידעו שהוא יהודי, היו לו פנים מבהילות, ילד צעיר כזה. הוא היה הולך לשם ומביא ספרי קודש שהמחשפים היו לומדים מהם. והיו מחזיר אותם לארץ, והיינו רואים את הספרים בימי ראשון בערב, אצל הרב. הם מביא לנו כל מיני ניסוצות משם באיטליה. והם מסביר לנו איפה הם לומדים, בתוך מרתפים שם, ליד הוותיקן. אתם לא מבינים. הוא אמר, אם הם מגלים את זה, הם הורגים אותו.
ולכן
בגין די ידע, כולנו מתערבים. באנו בלבושים לעולם הזה. מה אתה חושב? בגין זה ידע בקליפים, לפי שידע בעניין הקליפות. היה יודע את הכל, כל הסוד של הקליפות. צריך לדעת איך זה פועל, כל המנגנונים האלה, כדי לדעת לשלוט עליהם. אדם שיבוא ויגיד לך דברים, אתה לא תדע לענות לו. מה תענה לו? תגיד לך, יגיד לך, אני גם בקדושה, אני גם בעליון. אחד נתן לי פגישה בגן עברדים. אמרתי, למה הוא רוצה לראות אותי בגן עברדים? הוא אומר לי, אני לא נכנס לישיבה. אז הלכתי לראות אותו בגן עברדים, היינו שנינו לבד. הוא אומר לי, חזר עכשיו מכל המקומות האלה, בהודו וזה. האדם מרחף כזה, כל מיני דברים, אומר לי, אני בקדושה, אני רואה הכל. אומר לי, מה ההבדל ביני לבינך? אמרתי לו, רק דבר אחד, אצלנו זה קדושה כללית שמתלבשת בפרט. אצלך היא קדושה כללית. וגם הקדושה שאתה חושב שיש לך, היא באה מעולם הקליפות. כי זה קל להגיע למדרגה כזאת של השגה, כי אתה בעצם נמכר ליצר הרע. אז הוא קונה אותך, אתה הופך להיות חייל שלו. אבל אין לך שום כוח כללי. אתה יבש, אתה כמו עלי נידף ברוח. לכן אתה אפילו פוחד להיכנס לישיבה. אמרתי, זה העובדה שהקודש דוחה אותך, שאתה מפחד מזה. זה מסנבר אותך.
בקודש אין לך פחד בכלל. אם אתה בקודש.
בוודאי, אתה לא צריך לפחד משום דבר. נכון, נכון. הם מסתלקים, הם רואים את האור, הם מפחדים. בוודאי, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אתה צריך להיות חכם, לחשוב כמוהו, כדי לדעת מה הוא הולך לעשות עכשיו, איפה הוא יתחבא עכשיו. ואתה הולך עד שאתה מוצא אותו. כן? ארדוף אויבי ואסיגם, ולא אשוב עד כללותם. כלומר, אני לא חוזר ואני אומר, טוב, זה אין כלום. לא, אני לא מפסיק עד שלא נשאר כלום שם. זה
דבקות במשימה.
זה דבקות במשימה. לא חוזר באמצע הדרך. כן. ככה צריך להיות. וראיה מאמנה, ומשה ראיה מאמנה שהוא יהיה המשיח. כן, משה זה המשיח, זה אותו אחד, נכון? הוא תמיד רק משנה לבושים. אותה גברת בשינוי הדרך. אי הוא יצבר כל קליפים, הוא ישבר את כל ארבע קליפות של האגוז. באגוז יש קליפות כדי להגיע לפרי, צריך לשבור, נכון? אז המכשיר הזה ששובר אגוזים, זה משה רבנו. מפתח האגוזים, זה משה רבנו. כן? שהם א', קליפה ירוקה, רכה. קליפה רכה. מה זה קליפה רכה? היא מראה לך כאילו, אני לא נגדך, אני הכל בשושו. ז'תם. כן, קליפה נעימה. והמרוקאי צועד כל הזמן, ז'תם, ז'תם, ז'תם. אשתו לא מבינה, הוא רוצה זיתים. ז'תם. קליפה קשה כאבן, זה קליפה קשה, אבן, ג' אוויר חשוך שבפנים, ד' קליפה דקה שעל המוח, קרום, הנאכלת יחד עם הפרי, ונפיק מתאמן מוחה דהיו י' כבסקה. אתה צריך להוריד את הקליפות האלה ולאכול את י' כבסקה. הכל אתה מוריד, אתה מוריד. בשלישית, כן, יש אפשרות לאכול את זה, אבל צריך לתקן אותה לפני. כן. בסדר? נכון, על הפרי עצמו יש עדיין איזה מין... זה כל מה שאנחנו עושים כבר, יש 6,000 שנה.
על הדק
הזה עובדים? כל העולם שלנו זה רק על קליפת נוגה. קליפות עצמאות צריך להוריד אותן. ג' קליפות עצמאות צריך להוריד. אין מה לעשות איתן. הקליפה הרביעית היא חסייה חסייה. לארבע סתרי דה אגוזה, ואז יוצא משם המוח שהוא כנגד ארבע אותיות שהם יתקבחי. כל הזמן אתה צריך לגלות את המוח הפנימי שגנוז בכל דבר ודבר שאתה עושה בחיים.
גם בצורה החיצונית של האגוז הוא נראה...
נכון, אבל אני עכשיו לא מדבר רק על האגוז עצמו, אני מדבר אפילו על לימוד תורה. על כל נושא שאתה עושה. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. לפעמים יש לך קנקן יפה, אבל לפעמים זה וואלו. כן? אז אתה צריך לאכול לשם הוויה. זה נקרא את חיים. לכן נחלקות לארבעה חלקים של המוח של האגוז שיש בפנים בתוך דלת קליפות. לכן כנגד דלת קליפות יש דלת אותיות, י' כבקה. והם סוד דלת מוחין וזירנטים. לכן במוח יש ארבעה חלקים. כמו האגוז שאמרת, אתם רואים שהוא צורת מוח. לכן המוח טוב גם, האגוז טוב למוח גם. לאכול אגוזים ביום זה טוב. תאכלו אגוזים בבוקר, כן? חופן זה מצוין למוח, זה מביא חמצן למוח. למה אתה מבזה את בן ישראל? אם היית אומר את זה, אם היית עושה את זה על יהודי אחר, זה לשון הרע על יהודי, נכון? אז תדמיין שאתה על יהודי אחר. אסור לך לדבר לשון הרע על עוזי. הוא היהודי הכי קרוב אליך. אז תכבד אותו. בסדר? הוא מפרנס מיני... כן, אתה תבלע, תבלע, תברך.
רוב הפעד למעלני מלך עולם, בורף יאי.
אמן. הנה, אתה רואה? יש גם אגוז ויש לה מוח. יעלה ויבוא. הוא מפרנס מיני להי חולה דהי אדני, וזה מפרנס את השכינה שנקראת חולה, שם אדנות. חולה אני. עכשיו אתם מבינים כל פעם שאתם רואים את השם אני, כי חולה אני. מה זה כי חולה אני? אני חולה. אז אם אני חולה, צריך לרפא את אני. בסדר? אז איך מרפאים את אני? מה זה מחלה? חיסרון. אז צריך להוסיף לשם הוויה. כלומר, דרך שם הוויה אפשר לרפא כל מחלה. יש כוונות מיוחדות לריפוי של כל המחלות, רק אנחנו היום איבדנו הרבה מכל הידיעות האלה, אבל דרך שם הוויה אפשר להחזיר חיים לכל אזור. וזה מרפא את המחלה. וכשהיוד כבפקה הזה ימלא את העולם הזה, כבר לא יהיו מחלות. כל פעם שהיוד כבפקה מילא את העולם, לא היו מתים ולא היו מחלות. למשל במתן תורה, לא היו מחלות. גם מי שהיה חולה עברי. מי שהיה עיוור, ראה. מי שהיה צולע, פתאום לא צלע. מי שחסר לו רגל, אין. אין דבר כזה, הכל מושלם. למה? כי יוד כבפקה הגיע לעולם. ברגע שיוד כבפקה מתגלה, אין לך שום חיסרון בחיים. וגם מבחינה נפשית, אתה לא מרגיש בדיכאון. למה? כי כל פעם שאתה מרגיש בדיכאון, זה בגלל שיוד כבפקה אתה הפרדת, עזבת קצת. שמת מסכים יותר מדי, אתה כבר לא רואה, זה לא נספג. לכן האדנות, שם אדנות צריכה רפואה. שם אדנות, מי מרפא אותה? שם הבעיה. רוצה לומר שזה זיירנפין משפיע מההערות של המוחין לשכינה שהיא חולה בגלותה. כן? הגלות זה המחלה הכי גדולה שיכולה להיות. אין מחלה יותר גדולה מגלות. בצערם של ישראל. כלומר, ישראל בגלות צריך להיות בצער. אם אתה רואה יהודי ששמח בגלות, הוא ממש חולה, אנוש. אי אפשר לשמוח במצב גלותי. יש בזה איסור חמור, שאתה לא מבין בכלל את המהלך העליון. דבעילן קליפין די באגוז, כי באלו דלת קליפות של האגוז, דעינון שהם נקראות תוהו ובוהו וחושך ותהום, זה ארבע קליפות, אמר הקדוש ברוך הוא אסיר הפניים מהם. זה נקרא אסיר הפניים מהם. חז ושלום זה או תוהו או בוהו או חושך ותהום. אמרנו שזה גם מקביל לכל הגלויות של ההיסטוריה שלנו, נכון? מה זה תוהו? לא, חושך זה יוון. מה זה תוהו? תוהו ובוהו, מי זה? בוא נתחיל מה... לא, מצרים לא נחשבת בפנים. מצרים זה אף טיפוס. בבל. ובוהו? פרס. חושך? יוון. תהום? אדום וישמעאל. בסדר? על ידי זה יכולים בעלי הדינים לשלוט עליהם. אז עכשיו אנחנו צריכים לגלות את שם הוויה בעולם, וזה שולט על כל הקליפות האלה, על כל הגלות האחרונה הזאת, כדי ללקט את הניסוסות. כן, אז צריך לגלות את שם הוויה לאחינו, בית ישראל שנמצאים בגלות, על ידי גילוי שם הוויה ושם אדנות. כן, זה חשוב מאוד לגלות את השם הזה, שיראו את זה אפילו בעיניים שלהם, הם עולים לארץ. פעם הלכתי לראות את הרב מרדכי אליהו זצ"ל עם הרב גולדמן, הלכנו לבית שלו, והוא אמר לנו להגיד לאנשים שאסור להתפלל בסידור שאין בו שם הוויה ושם אדנות בסדר. אל תתפללו בסידורים שיש בהם שני יהודים, או שכתוב ד', צריך י', כ', ו', כ', ובה' האחרונה אדנית. ואחרי זה הצירוף ביניהם. רק בסידורים כאלה. אצל אשכנזים יש סידור אחד שמתפללים ככה, והוא הסידור של הרב מביאלה, של האדמור מביאלה. כן? להתפלל באייפון. אם אין לו את הצירוף הזה, יש בעיה. בסדר? אתם צריכים כל הזמן לכוון את הצירוף הזה. לראות אותו ולחיות אותו. בסדר? זה לא סתם לראות, זה לחיות אותו. תדמיין שהוא עליך, כי שם השם נקרא עליך, על עם ישראל. שם השם. מה זה שם השם? לא השם. השם של השם. כלומר, המלכות זה רק על עם ישראל. עם ישראל נושא את מלכותו. וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך, ועד ויראו ממך. אנחנו נושאי שמו. אנחנו השם של השם בעולם. ואמר עוד, ואי שינויים, יש לנו עוד 10 דקות, לסיום השיעור. ואי נון שינויים אוכרנים לכתב, ויש שינויים אחרים שהקדוש ברוך הוא מתגלה בהם לטובה, שיוכלו לקבל את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. לכל חד כפון עובדי. כל אחד מגלה את הקדוש ברוך הוא לפי המצב שהוא נמצא בו עכשיו, לפי המאמצים שהוא עושה, לפום תערה אדרה. לכל אחד משתנה לפי מעשיו. אז אל תגיד לי שהחיבור משתנה, צורת החיבור משתנה, החיבור ישנו. זה אף פעם לא יכול להיות, זה נצחי. אבל צורת החיבור היא משתנה. דרך החיבור משתנה. הלבוש.
איזה צורת החיבור אתה לא זוכר רוצה?
הוא רוצה חיבור ברחמים. הוא רוצה חיבור אמיתי. האמת שהרחמים קצת מבטרים. חיבור של אמת, של דין. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין, בול. זין, סליחה.
יש לי בקושי, אני כבר איזה 20 דקות בשיעור, וכמו שאמרתי דבר אחד, שעברנו כל ההיסטוריה שלנו, והחיבור הזה תמיד היה, רק התורה משתנה.
נכון.
כשמסתכל אחורה, בית המקדש הראשון, והשני, כאילו אני מרגיש כאילו שכל העולם הזה מתוכנת כזה, שהיינו חייבים לבוא כל מה שעברנו, כדי להגיע עכשיו לשיעור הזה.
אוקיי, אוקיי.
ומה? מה משתנה היום?
הכל משתנה.
למה היום זה יהיה? האמת זה לא סופי, אנחנו יודעים שזה לא, זה תהליך
של... לא חשוב, אבל כל פעם הגילוי יותר גדול ממה שהיה קודם.
ומה? כשאתה מדבר ומלמד לנו, אני רואה כמה אנחנו לא יודעים כלום, וכמה אז ידעו, וכמה
מדבר... זה לא נכון, לא נכון.
שידע כל השפות...
כפרטים, כפרטים, היום האומה, היום האומה יותר. לא, לא, לא. בבית ראשון היה בלגן, היה רק אומה ולא פרטים. בבית שני היה רק פרטים ולא אומה. עכשיו זה פרטים וכלל. כלל ופרטים. זה חידוש.
איך עם ישראל ביציאת מצרים?
זה בית עבדים. יציאת מצרים זה רמה שהיא במנטת שערי כתומה. אני אגיד לך, למה הגאולה הייתה כל כך נגד הטבע? כי אם זה היה צריך להמתין לטבע, אף אחד לא היה יוצא, אתם מבינים? אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? ביטל את הטבע, אמר לו תזוז, אתה מפריע לי. היום אנחנו כל כך מתקדמים שהקדוש ברוך הוא כבר לא דוחה את הטבע, זה אומר שגדלנו. אם היינו במצב של אללה יצטר, מה היה עושה הקדוש ברוך הוא גם עכשיו? מתערב! בצורה גלויה, והיה מזרזיז את כל הטבע, אבל זה לא מה שקורה. זה אומר שגדלנו, שעכשיו אנחנו במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו. זה נבואה. לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אותנו מארץ מצרים. אתה כבר לא תגיד בהגנה של פסח בקרוב, ברוך השם שהוציא אותי ממצרים. אלא מארצות של הצפון, ככה כתוב. זה אומר שהיום אנחנו במצב הרבה יותר גבוה מיציאת מצרים. למרות שקראו לזה דור דעה, ואנחנו זה אותו דור, רק חזרנו בגלגול אחר. כל הנשמות של הטיפות של הזרע של אדם הראשון זה אנחנו עכשיו. חזרנו עכשיו, זה הגלגול האחרון. לכן צריך לעשות את התיקון עכשיו. עוד בגלגול הזה. כך הוא אמר, לא?
כן.
שלום. חנוך לנער על פי דרכו. טוב.
אני לא מרגיש שצריך לדעת עליך. זה אולי נורא משהו להגיד, אבל כל החורמה שאתה מלמד אותנו עכשיו, ואני יודע שלא תהיה החגה של כל כך הרבה, אני מרגיש שבפרעני לא צריך את זה, כאילו החיבור הפשוט נראה לי מספיק.
איך הגעת לזה? דרך כל הידיעה הזו. אתה מבין? אתה לא יכול להגיע למסקנה שלך היום אם לא עברת דרך כל זה. קל לך היום להגיד את זה. אבל דרך כל זה עשית את זה. זה כמו אומן. בהתחלה הוא עושה מלא 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 דברים, ולאט לאט כל אומן, מה הוא עושה בסוף? מופשט. למה הוא הולך למופשט? אם הוא היה מתחיל במופשט, היו אומרים לו, אתה לא יודע לסיים. בגלל זה אתה עושה מופשט. אבל צייר אמיתי, הוא עובר תקופה של סיורים אמיתיים. אתה אומר, וואי, זה גאון, זה בסוף הוא עושה לך. מה זה? כדי להגיע לה, עברתי דרך כל הסיור האמיתי. זה בדיוק העניין הזה. אז עכשיו אתה אומר, כן, הבנתי שבסופו של דבר הכל פשוט. אבל כמה זמן לקח לך כדי להבין את זה? אז התקדמת, ברוך השם.
הקדוש ברוך הוא גם האגוז, הוא גם הקליפה שבאגוז,
כן.
הוא הכל.
נכון. עכשיו אתה יודע את כל הסירות האלה. זה, הוא מתגלה בהכל. מתגלה בהכל.
הוא ועם ישראל זה אותו דבר.
נכון.
הכל
עוד. הכל אחד. הכל אחד, אבל כמה שנים לקח לך כדי להתחיל, ואתה אומר את זה עכשיו ואתה עדיין מגמגם. אבל אתה מבין? כמה זמן לוקח לנו להבין את זה, להפנים את הדבר הזה? זה תיקון, זה מה שאנחנו עומדים פה.
אני מבין שאני
לא חשוב עצם זה שאתה אומר את זה, ברוך השם. כי מי שלא מבין חושב שהוא מבין. זה כמו, מי אומר לך כל הזמן? אתה יודע, העיקר זה לא הכסף. רק מי שיש לו. נכון? רק העשירים שכבר יש להם, הם אומרים, עושים לך שיעור על הכסף, כאילו זה לא חשוב כל כך. הוא מסכן, אין לו מי לגמור את החודש, מה אתה מסכן? תמיד אותם סיפורים. אז צריך לדעת איפה הדברים, וברוך השם שאנחנו מגיעים למסקנה, תכלית הידיעה, שלא נדע. אז הנה, ברוך השם, אשרנו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תראה כמה שנים הגיע כדי שתבין בפשטות את כל המורכבות הזאת. כי הקדוש ברוך הוא זה אור פשוט, ממלא כל המציאות. אבל כדי להגיע לזה עברת דרך כל מיני בלבולים.
זה הדרכי הדיינו שקראנו.
בדיוק.
דיינו,
הנה זה בו,
בא אליך.
כן, ברוך השם. אז זימני מתגלי אלון בדמות אריה. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מתגלה לך כאריה. לפעמים מתגלה הקדוש ברוך הוא לבעלי המשנה שהם בעלי יראת השם בדמות אריה שבמרכבה העליונה. הדא הוא דכתיב, זה שכתוב אריה שאג מי לא יירא, כי אריה הוא אותיות יראה. ומי לפעמים בדיוק זה דשור, תלוי איזה מצב אתה, הוא מתגלה לך או אריה או שור. לפעמים מתגלה הקדוש ברוך הוא לבעלי תלמוד שמפלפלים בלימודם בדמות של שור שבמרכבה העליונה, לפי שהם מנקחים זה את זה בהלכה. כל אחד, טק, טק, אתה שומע אותם סועקים. הדא הוא דכתיב, זה שכתוב בברכת יוסף, בכור שורו הדר לו, וקרני ראם קרנת, בהם עמים ינגח יחדיו. הרי רמז על תלמידי חכמים שמנקחים זה לזה בהלכה. לפעמים זמנים בדיוק נדה נשר, לפעמים מתגלה הקדוש ברוך הוא לבעלי אגדה, שלומדים הרבה אגדה, שלימודם הוא בנחת וברחמים, בדמות של נשר שבמרכבה העליונה. הדא הוא דכתיב, זה שכתוב כנשר יאיר כינור שמעורר את בנה ברחמים. ולפעמים הוא מתגלה כאדם, דמות אדם למי? לבעלי הסוד. בסדר? הוא לא הביא את זה פה.
זה
הבא? הנה, זה בסוף. זה שאמר, זה כאילו זה יקחיל מאמר אחר, אבל אני רק מדלג, כי סיימנו את השיעור, אחרי זה נחזור על זה. וזימני למטה בדיוקנה דאדם צבא בסיני. לפעמים מתגלה הקדוש ברוך הוא בדמות אדם זקן, כמו שמתגלה לבני דור המדבר שקיבלו את התורה בהר סיני, ולפעמים לבחור, כמו שהדמה להם בקריאת ים סוף. מי שהיה בקריאת ים סוף ו-50 יום, אפילו לא 40 יום, 42 יש שלושה ימים, הרבה אחרי קריאת ים סוף התגלה בהר סיני, מה הם חשבו? שזה שני אלוהים. מה, לפני 43 הוא היה צעיר? יום, לא שנה. עכשיו הוא זקן. מה אומר להם הקדוש ברוך הוא? אני אדוני אלוהיך, עכשיו אשר רוצה פיך מארץ מצרים, זה אותו אחד. כלומר, אני תלמיד חכם רמטכ"ל. הייתי במידת הדין, הייתי בצבא, זה אותו אחד. אני ראש ישיבה. אבל ששרת, שיודע גם להיות גיבור מלחמה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לאומי דתי. בסדר הזה. אידיאלה כלאומי, ואחרי זה כדתי. ואלי ואנווהו. כן, אז זה מקרא בדמות בקור או בדמות זקן. אז בעזרת השם, סיימנו מאמר. אנחנו נלמד בפעם הבאה איך נולדו הנשמות של בני ישראל שהיו במצרים תחת התפוח או ארציך, ובמנגנון הזה בעזרת השם נבין איך הגאולה היום מתלבשת על היסוד הקדוש של יציאת מצרים. שבת שלום וברכה. כן. אמן. אמן.